עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני בחזירייה, מה קורה?
אני בסדר גמור, אתה?
מה שלום החזירים?
אין, לאט לאט זה מדלדל, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא ממש...
מה זאת אומרת זה מדלדל? מה,
אין, מה... פחות רואים?
מה, התחילו להשמיד אותם? מה, הגלו
לא
אותם?
לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל כנראה שעושים כל מיני פעולות של טרנספר, אתה יודע מה זה? טרנספר, מסיעים אותם, אתה יודע, נראה לי הם יצוצו.
אני רוצה להגיד לך שפעם...
רגע, נראה לי הם יצוצו באוספיה, בדליה, בהמוניהם בסוף.
כן, פעם אחרונה שעשו טרנספר פה באמת לחבר'ה עוינים, פחות מהחזירים אגב, זה היה ב-92, קיבלנו את המחק הזה בתור ראשי ארגון טרור.
נכון.
אז אולי גם החזירים יחזרו לנו מהטרנספר, צריך להיזהר.
איך תדע, את שאלת מה עם החזירים פחות רואים אותם.
זה נכון לעכשיו, אתה אומר. טוב, עוד לא שאלנו את החזירים, אבל אנחנו נחכה. תגיד, עדיין לא פורסם פסק הדין בעניינן של הפועל באר שבע ובני סכנין. על מה חושבים שם בדיוק? למה זה קורה? מה, יש עיכוב עם הקייטרינג? מה קורה?
לא, תראה, ההתנהגות של אוהדי באר שבע הייתה מחפירה מתחת לכל ביקורת.
לא, אבל עזוב, קודם כל עזוב מה היה. אה, לא יודעים איך להניש אותם.
בדיוק, אם זה 0-0, אם זה... שניצחון טכני ל... לא יודע, לא יודע, משחק חוזר, לא יודעים, אתה יודע, מה היית עושה? הם ביזו את ההמנון, והעודים שבאר שבע התנהגו כמו חיות.
אז אני 6 נקודות פחות לסכנין, ברור ש-0-0 ללא נקודות, ולבאר שבע, אתה יודע, בין...
6 נקודות פחות לסכנין?
6 נקודות פחות, ובאר שבע... 4-5, אתה יודע, תלוי באיזה יום אתה תופס אותי, או באיזה שעה.
אוקיי. זאת אומרת, עונש זהה כמעט.
עונש, כן, עונש כמעט זהה, אבל לפחות שיהיה עונש, אתה מבין, לא פרטיה. כל הכדורגל פה זה פרטיה.
לא, בוא נראה, בינתיים אולי בגלל זה חושבים.
כן, אבל נחכה, אולי על זה הם מתלבטים, אתה מבין, אולי זה קשה להם, אתה יודע. אולי עולה להם, אני יודע מה, השניצל, או מה שהם מביאים להם, זה גורם להם לריפלוקס, וזה מונע מהם באמת להחליט לדיינים הקדושים. אורחים מופיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחרי אלה שדור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. בדיגיטל, גיא רביב, אחי אדלוק ואיתי ניקסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פותחים עם ביתר ירושלים. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
עם 10 שחקנים, החל מהדקה ה-34, ביתר מנצחת 2-0 את נתניה, שזה עוד לא קבוצה, זה אוסף. אולי מתישהו זה יתגבש. ביתר הפתיעו אותי לכל הפחות. ותכף נדבר על ירדן שואה, תגיד לנו קודם כל מה דעתך.
כן, קודם כל ביתר ירושלים באמת היא מקצועית, היא לא פתחה את העונה טוב, גם בניצחון על אשדוד, גם במשחק בטבריה, היה המון לחץ, כי זה לא רק המשחק אתמול, יוצא בשני משחקים הקרובים, שני משחקי חוץ, מכבי חיפה וריינה, אז היא הייתה חייבת את הניצחון אתמול, ובאמת מהרגע שהקבוצה הייתה ב10 שחקנים, אפשר היה לראות את ההקרבה של כל ה... של כל הקבוצה, צמד הבלמים, מרסלן ואורי דהן, במרכז הרחבה היו, באמת, הייתה באמת, וכמובן ההברקות של ירדן שואה, שסידרו את השערים, אבל גם בתאריודים, שמה שיש רגע זה לא מספיק, צריכים להשתפר כדי...
שמע, אבל אתה יודע, אני צריך להגיד משהו, אופיר, גם כשאתה מסתכל על מכבי תל אביב, אומרים, זה לא מספיק טוב, וראינו את המשחק האחרון, ואם לא... דור תורג'מן בסללום ובגול יפהפה, זה נגמר אחרת. וגם באר שבע ששחקה טוב וזה לא מספיק טוב. ומכבי חיפה שמשחקת לא טוב, זה הרמה של פתיחת העונה. בוא, אתה לא רואה את הפרמייר ליג, אתה רואה את הליגה הישראלית. תפסיקו להגיד לי, זה לא הרמה. זה הרמה של פתיחת העונה של כל הקבוצות הטובות. למה להמעיט מההישג של ביתר ירושלים?
דרך אגב, לא צריך להמעיט, אבל זו הרמה, לא פתיחה, כל העונה.
אז בסדר, בוא, אבל עכשיו זה תחילת העונה קוף, אז קל וחומר שצריך ללכת לפי פרשנות של בית הלל ולא בית שמאי לקבוצות כאלה. מכבי תל אביב מנצחת ביום שהיא הכי גרועה, של המשחק הכי גרוע שראיתי אותה העונה, מנצחת אותו. מכבי חיפה ביום שהיא בינוני פלוס, מאבדת נקודות. אותו דבר עם ביתר ירושלים, אז שהיא לא שיחקה טוב בטבריה והפסידה, אז הם מלא. אבל פה, היא מנצחת, עושה זה להגיד שזה לא מספיק טוב.
ביתר קונה גם לא שיחק טוב בחיפה ולנצח. כל ניצח, כרגע הם רוצים לגרד נקודות, זה גם חשוב מאוד בתחילת העונה, כמו שאמרת. אבל אתה יודע, לפעמים אתה רואה משחק, ואתה אומר, אוקיי, היה טוב, אני רוצה לשפר את זה ואת זה ואת זה, כדי שיהיה לי יותר טוב נגד מכבי חיפה וריינה, שהן קבוצות יותר חזקות ממכבי נתניה. צריך להגיד את זה. ריינה ומכבי חיפה, זה מבחינת ביתר, קבוצות הכי חזקות שהיא תפגוש, סליחה, מכבי חיפה וריינה, קבוצות הכי חזקות שביתר תפגוש שפגשה מתחילת העונה. וצריכה להיות מוכנה לזה. זה הסיפור בסוף. אבל בסך הכל 6 נקודות מתוך 9, זה בסדר גמור.
לא, זה, א', זה בסדר גמור, וב', זה מתחיל להצדיק את כל הציפיות שיש מביתר ירושלים העונה, ואתה יודע, כמו שאתה אומר, במשחק לא טוב, שלא יספיק להמשך הדרך, היא עושה את העבודה. אז מה, מה...
נכון, לא... אני חושב שביתר ירושלים, כקבוצה שברק יצחקי ואלמוג כהן כל פעם שאופים ללחוץ גבוה, פתאום ראתה שהיא צריכה ללכת אחורה,
וואלה, אל תשכח, אופיר, שפגשה את מכבי נתניה עם 0 נקודות משני משחקים, שהייתה צריכה את הניצחון או תיקו כמו אוויר לנשימה כדי לעצור את הסחף, שמרקו בלבול עכשיו לא ישן בלילות כי הוא פותח עם 0-3, ובא ביתר ירושלים ועושה 2-0, יפה, חלק, כמו שצריך, צובר את הנקודות שלה ומתמקמת, איפה היא צריכה להתמקם? נדמה לי הם במקום רביעי אחרי המחזור השלישי, מה רע? אני באמת, אני לא מבין.
זה לא רע. מי אמר שזה רע?
לא, אתה אמרת, זה לא יספיק להם. יכול להיות שזה יספיק להם למקום שלישי רביעי. יכול להיות.
לא, מדברים על המשחקים הקרובים, לא על המטרות בסיום העונה. כרגע מדברים על להשתפר למשחקים הקרובים. אגב, בית"ר ירושלים, שקבוצה לוחצת ברק יצחקי, רואה גם את זה, גם בדרבי ירושלמי, שקצת מחכים מאחורה, יש לה עם מוזי וקני אתמול, יש לה חומר לצאת למעברים, טופ 3 בליגה זה בוודאות, ויש לה אימה, היא יכולה, ברק יצחקי מבין שיש לו קבוצה מגוונת, הוא מבין שיש לו קבוצה לוחמת, מה שהוא ראה אתמול, וזה מכאן האופטימיות שלו להמשך.
מה קורה עם ירדן שואה? נתן אתמול משחק טוב. הוא כבר נרגע, הוא השלים מזה שאין לו אירופה כרגע?
קודם כל, ירדן שואה תמיד ירצה ללכת, זה לא אירופה, לא משנה, לא, הוא רוצה כסף גדול. הוא רוצה לעשות את החוזה של הקריירה ולהסתדר בחיים, ואני חושב שבאיזשהו מקום גם ירדן שואה מבין שהוא משחק גם כחלוץ, זה מוסיף לו, מוסיף לו איכויות. יודע, בסך הכל ירדן שואה תמיד אומר, הייתי מעורב ב-40 גולים בשנתיים האחרונות. ואם היית מעורב ב-40 גולים ואף אחד לא שילם 1.25 מיליון יורו עליך, אז יש בעיה. לך הבאה, ואתה צריך לראות מה רואים בווידאו שלא מספיק טוב. ואני שוב חושב, אני עדיין, כשירדן שואה מפוקס ובא לעבוד, אני חושב שהוא הטוב בארץ, באמת, מבחינת כישרון, מבחינת היכולת שלו, וההשפעה שלו על קבוצה, אין לביתר אחד כמו, אין מישהו שמתקרב אליו. ואני חושב שבסוף כמה שכל פעם צוות מקצועי באמת מתאכזב לפעמים מהגישה, ומה... יש לו הרבה, לפעמים יש לו את הירידות שפחות בא לו לרוץ והכל, אבל שירדן שואה בא טוב, זה הנכס הכי, הכי, הכי טוב של ביתר ירושלים, הוא יכול גם להוביל אותה. רחוק כל עוד הם מצליחים לשמור אותו, שהקפיץ לא, לא בורח לו.
כן, וזו חתיכת עבודה. באמת,
כן, כל הזמן לעבוד על זה, כל הזמן לעבוד על זה. אבל, כמו ששאל, יוני אמרת, זה הרמה פה בארץ. אין הרבה כאלה. אין הרבה כאלה.
תראה,
זה מה שיש לנו בישראל.
בואו רגע, אני רוצה, לפני שאנחנו מתייחסים... על נתניה נדבר יותר מאוחר, אבל אני רוצה לי שבאמת ביתר, בעשרה שחקנים, שני שליש מהמשחק, אחרי עבירות די טיפשיות של מורוזוב, גם קצת הופעת אורח של גרינפלד, אבל עבירות
לא, די אבל טיפשיות. לא, אבל אתה יודע, הוא היה קצת פזיז, השחקן, לא?
לא, 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 אני לא, שני הצהובים, אני לא אהבתי את כל הטקס סביב העניין, הגיעו לו שני הצהובים.
הוא לא עשה את ההתאמה לחוק החדש, חוץ מהקפטן אף אחד לא מדבר, הוא לא קילה לו משהו, הוא לא זרק שום מילה, הוא ממש על התנועות ידיים, הוא קיבל את העונש. אני אגיד לך שהוא היה מאוד לחוץ שהקבוצה תנצח, כי הוא מבין מה קורה אם היא לא מנצחת, שזה היה נופל עליו, והוא נכנס לחדר הלבשה, התנצל בפני כולם ואמר לשחקנים, אני נדהמתי ממה שנתתם בעשרה שחקנים, אם יצא לי להיות פעם בדבר כזה, אני אתן 200%
מהם. אחרי אמירה כזאת, הוא יכול להחליף את גדעון סער. באמת, זה אותו דבר. זה אומרים, אתה יודע.
הוא שחרר את כל הלחץ שלו, הוא הודע להם, כי באמת, הוא חשב מה היה קורה אם הם לא שומרים על הניצחון הזה.
בוא נדבר על משחק בשעה 7, הפועל תל אביב מול הפועל רעננה. כך יושלם המחזור הרביעי בליגה השנייה. מה צופים שם? יש קצת היסטריה וכאלה, אני אוהב שיש היסטריה סביב הפועל
תל אביב ניצחה בשיניים את המשחק האחרון ברמת השרון, אבל אין שם שקט, יש לחץ, ובאמת מרגישים ש, אתה יודע, הלחץ על הקבוצה, זה היה הקבוצה עם הציפיות הכי גבוהות בליגה הלאומית, ומסיידגו רוצה גם להתחזק לקראת סוף חלון. אנחנו רואים שעד עכשיו עוד לא אישרו, יכול להיות שיאשרו ברגע האחרון אחרי המשחק ביומיים שנותרו, אבל
היא
צריכה פשוט להתחיל לנצח. ברגע
שהיא תתחיל לנצח, זהו, אופיר, בוא נגלה לך משהו. אתה בטח יודע, אתה הרבה שנים כתב, שקט קונים בניצחונות. שקט קונים בנקודות, בכל מועדון בעולם, לא רק בארץ. הפועל תל אביב, שאני חשבתי, ואני עדיין חושב שצריכה לקחת את הליגה הזו הנוכחית, עם בני יהודה שנמצאת שם, ועם כל הקבוצות הפועל פתח תקווה, זה צריכה לקחת ב-15 הבדל. וכשיש לה אחרי מחזור שלישי, 4 נקודות מתוך 9, מתוך 12, יהיה לה עכשיו, יש לה כרגע 3, יש לה 3 מחזורים, 4 נקודות מתוך 9, זה סוג של דבר שיוצר אי שקט בתוך מועדון, שצריך להגיד, זו אימפריה שבכלל לא מתאימה להיות פה בליגה השנייה.
נכון, נכון, יוני, בגלל זה, בגלל מה שאמרת, שצריך לקחת ב-15-4, נוצר הלחץ הזה. יש פה הרבה צעירים, סך הכל חלקם, בוא נגיד ככה, גם הרכש שהפועל תל אביב הביאה, כולם אחרי עונה נוראית, כולם אחרי עונה לא טובה בקריירה, רוטמן וגוני נאור ובן צער, וכל החבורה הזאת של הצעירים שירדה ליגה, כולם אחרי עונה, הביטחון שלהם לא בסי, וגם הם באים לקבוצה שהציפייה ל-100% ניצחון כל משחק, אז לא פשוט, אני מבין את הקטע המנטלי, זה הגיוני, זה ריאלי, וכמו שאמרת, רק ניצחונות ישחררו את זה.
רק נקודות ישחררו את הלחץ, בסוף זה אתה יודע, אם היה עכשיו היה להם תשע, תאמין לי, הם באים לרעננה, הם מפרקים אותם לגורמים, הם עולים עם רגליים מועדות למשחק הזה. הם עולים עם הרגליים, כן, כי הם בלחץ, זה ככה זה בכל מועדון אגב, זה לא המצאה של הפועל תל אביב, זה לא המצאה, מועדונים שרמת הציפיות מהם, ובפועל תל אביב יש רמת ציפיות אדירה בליגה השנייה, אני לא מדבר על ליגה ראשונה, אבל ליגה שנייה יש רמת ציפיות ברורה, ואני חשבתי ואני עדיין חושב שהם צריכים לקחת את הליגה הזאת בהליכה, יש פה לחץ, ואתה יודע, אם זה חס וחלילה טקו נגד רעננה, זה כבר מתחילים לערוף ראשים ואולי לחשוב על פיתורי מאמנים וכו וכו וכו.
זה קורה להפועל תל אביב בכל ליגה, לא משנה איפה.
נכון, כי הפועל תל אביב זה מועדון גדול.
הפלנצ'ה שם עובדת כל הזמן.
השחקנים שבאמת מסיידגו רוצה קשה, חלוצים לא מביאים, אבל אני חושב שמדד הפאניקה, אם היא לא תנצח את רעננה, אתה תראה ביומיים האלה שני שחקנים מצטרפים.
למה, מאיפה הם באים בדיוק?
מה?
מאיפה מביאים אותם?
לא, אני יודע, דן עזריה שהוא חופשי, אולי
אתה עושה כזה, אתה
מדעבד, הוא רצה להביא,
אתה מסתכל
יעקב ריון, אחרים חופשיים.
כן, אבל אני אומר, אתה מסתכל מפנוי בעמודים, אתה אומר 1, 2, 3, אין דן דינו, בואו 2. זה מתאים.
אין משהו אחר, רון, אין משהו אחר.
אבל אם זה לא מתאים, אתה לא מביא. אתה יודע, כך אני חושב. אתה יודע, הם עובדים תחת פאניקה, חבל הזמן.
נכון, אז מה שאני אומר, אם לא ינצחו את רעננה, מדד הפאניקה יעבוד. מדד הפאניקה וכן יצטרפו שני שחקנים. אם הם יהיו יעילים, זה כבר משהו שצריך לצטור.
מה קורה בניו יורק? הם מאשרים להם זה? עכשיו נפטרו מצ'יבוטה?
הכל לפי הפיירול, הכל לפי הפיירול.
לא, אבל נפטרו מצ'יבוטה, אז חסכו הרבה כסף.
השנה זה פחות, כי משלמים לו פיצוי, אז חסכו כמה מאות על חצי מיליון שקל השנה, ישלמו לזה 120,000 יורו פיצוי, אבל עדיין, מבחינתם, יש עוד הוצאות, התחייבויות, זה לא עובד כמו שאנחנו חושבים, שמתפנה הכסף של צ'יבוטה להביא רכש. אחרת היינו רואים, צ'יבוטה כבר חתם לפני 5 ימים. אז הם רוצים לראות, אני חושב שמה שהעובדה שמסע גם נפל עם שחקן או שניים בהתחלה, אז הם פחות, פחות ממהרים לתת לו את הקרדיט.
תראה, זה שמדברים, שמסע, אתה יודע, בקושי מצליח לצבור נקודות, מדברים על לוית בניון כבר על הראש שלו, ומדברים על מאמן אחר, יש כל מיני, זה לא עושה שקט למאמן, זה לא עושה שקט במועדון.
אני יכול להגיד לך גם שמסע ישב וביקש לו 4 שחקנים, אז אמרו לו, זה לא, זה סתם פאניקה, אתה לא צריך, ויש, יש פה סגל טוב. זאת אומרת, אין פה, זה לא...
מה זה אמרו לו? מי אומר לו?
שוב, יש, ואתה יודע, בסוף אתה עוד פונה לאנשים בהפועל המובילים, והם הולכים לסף.
כן, אבל מי מהם, יש שם מישהו שהוא איש מקצוע שיכול להגיד לו את הפאניקה, או איש מי, אני יודע מה, מיפורת הנפש?
זה המסר שמועבר מספרה, והנציגים שלו.
אבל מה ספרה, סליחה שאני שואל, אבל רגע, אבל מה ספרה מבין בזה?
מה, אי אפשר, צריך להבין כדורגל כדי להבחן פאניקה?
לא, אתה תקשיב, קבוצת כדורגל או קבוצת ספורט בכלל, זה כל מה תקנה לי, תקנה לי, תקנה לי. זה המצב.
כן, אבל רון, אני לא אומר שספרה צודק זה מה שהוא אומר, אני אומר שזה מה שהוא עונה, זה כמה שהעצים אומרים לו, שהסגל הזה מספיק טוב. ואז
זאת הבעיה. זאת הבעיה. הבעיה זה היועצים. שמחר למחר מביע עומר, זה צריך להזכיר להפועל תל אביב, זה צוות היה לה בעונה שעברה. על הכיפה.
אני מתחרון, בסוף, בסוף, אם לא הבאת מנהל מקצועי עד עכשיו, אז תן למנהל לנהל מקצועי את הסגל.
כן,
גם אם הוא טועה, אז שיתנה.
אני מבין שכל הקטע של יוסי בניון זה כבר די, זה נגמר, נכון?
לא, זה עוד לא נגמר, אבל כרגע בוחנים גם אופציות זרות, וספרה יראיין כמה, היועץ האיטלקי שלו ייתן לו כמה שנתן כמה
שנות. היועץ האיטלקי היה כאן, הוא מכיר את המועדון, הוא מכיר את זה,
את הליגה, הוא מכיר את רעננה, הוא מכיר את כפר שלם, מה היועץ האיטלקי ייתן לו?
אבל כך זה נראה, כך זה נראה.
בדיחה זה, זה בדיחה. הבדיחה היא לא מסיידגו, הבדיחה היא ספרה עם היועץ האיטלקי שלו, זה בעיני הבדיחה.
כן, היועץ האיטלקי, אני אוהב את זה היועץ האיטלקי. היה פעם סרט, הג'וב האיטלקי, מאוד אהבתי. על הכיפק, אופיר סער, תודה.
תודה לכם.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, חבר.
האמת שאתמול היה קל ליהנות מביתר ירושלים, באמת בנחיתות מספרית, שני שליש מהמשחק, אבל אתה יודע, לא נבלו, המשיכו הלאה, ואף הכפילו את היתרון. יפה.
אני חושב שבעיקר אפשר לראות כמה מכבי נתניה במצב רע. ביתר לא במשחק גדול, הם היו... בסדר גמור עם 11 שחקנים, ואם זה היה ממשיך עם 11, אז גם היו מפקיעים מהר מאותו שני. אבל אתה יודע, בסוף נתניה מול 10 שחקנים, עם מרכז קישור מאוד רך של ביתר, עדיין בלי סורו במשרה מלאה, הוא נכנס רק מחליף, לא הגיע למצב אחד, והיא נראית כאחת משתי הקבוצות הכי חלשות בליגה כרגע, וזה משהו שאמור מאוד מאוד להדיק את המועדון הזה. ביתר ירושלים, אתה יודע, בסוף תיבחן בשבועות הקרובים, יש את מכבי חיפה.
כן.
אני חושב ששם...
בואו, לפני שעוברים לביתר, לפני שעוברים לביתר, בואו נדבר רגע על מכבי נתניה, אפס משלוש מעניין של צבירת נקודות. אני חושב שהפלנצ'ה כבר בנתניה דלוקה, מזה זמן, רק בודקים את הטמפרטורה. מה הולך לקרות שם? כי בסך הכל יש שם שחקנים, כן? יש שם שחקנים, עשו שם רכש. אני רק לא רואה את זה מתחבר אחד לשני.
לא מתחבר. זה מועדון שעבר מהפך, ומהפך כזה 14 שחקנים עזבו, שהגיעו, זה מאוד קשה לחבר את זה. אתה רואה שכבר יש שם בעיות, שחקנים רוצים לעזוב, זה לא נראה שזה נרקם לקבוצה, ואתה יודע מה? זה לא כזה מפתיע, כי אם אנחנו נסתכל 3 שנים אחורה, זה כל פעם אותו דבר. אם זה אטפל שעזב ובן אילה מגיע, ובן אילם שעזב, וקוז'וך הגיע, וקוז'וך שעזב, וצרפקי
כן, אבל,
הגיע,
אבל לא, לא, אבל אתה יודע, בסוף זה הגיעו, הביאו מישהו, שלפחות על הנייר יש לו איזושהי קבלות. אתה לא יכול להשוות את מרקו בלבו לקוז'וק.
למה על הנייר? יש לו קבלות.
זה לא העניין.
על הנייר יש לו קבלות. הוא בא עם קבלות, מה זה לא העניין? זה ועוד איך העניין?
אז אני אומר, אבל למה אתה אומר על הנייר? יש לו קבלות דה פקטו. כן, הוא עבד במועדונים והצליח.
נכון, אבל על הנייר אני מתכוון לזה שהוא עבד במועדונים, וברובם הוא הצליח, ויש לנו אינדיקציות טובות על מרקו בלבול, והוא בא, וזה לא מתחבר לו. אני לא חושב שהבעיה היא פה רק מרקו בלבול, אני חושב שהבעיה במקרה הספציפי הזה, זה באמת צריך עוד קצת זמן, לפחות עד מחזור שישי שביעי להבין אם הוא פישל בבנייה של הקבוצה, אם משהו לא עובד בגללו, כרגע זה נראה לי שילוב של משחקים מאוד מאוד מורכבים על פתיחת העונה, וחוסר מזל. תקן אותי אם אני טועה.
אני קודם כל לא חושב שיסיקו מסקנות כבר במחזור הבא, המחזור הבא יהיה מאוד חשוב, אבל לא יסיקו, אייל סגל ייתן את ההזדמנות למרקו, אבל אתה רואה תבנית שחוזרת על עצמה 4 שנים ברצף, סימן שיש פה בעיה. והשנה, באמת בניגוד לשנים עברו, באמת הסגל עבר מהפך גדול, זה 14 שחקנים שעזבו מהם מאוד מאוד מרכזיים, כמו בורי סינו בקישור, אביב אברהם, איתן אזולאי, שחקנים נוספים, כמעט כל הזרים הוחלפו, זה גם משהו שלוקח זמן, אבל מה שהיה מדאיג מאוד אתמול מבחינת נתניה, שאתה לא ראית אופק, אתה ראית קבוצה, באמת, היה נראה שהם יכולים
לשחק
עוד חודש, והם לא הגיעו
למצב. הטעות אתמול שנתניה, שהם הלכו על ניצחון ולא הלכו, איך אמר פעם דוביד שווייצר, תן לי טקו לעצור את הבלגן. טקו אחד לעצור...
עזוב טקו, היה 1-0. אם הם נשארים 11 על 11, זה 2-0 כבר לפני המחצית. הייתה את הרחקה דקה 34. נתניה לא הגיעה למצב. במשך 60 דקות, 56 דקות פלוס תוספת. לא הגיעה למצב. לא היה לה שום רעיון, היא לא... ובוא... ביתר יש לה בעיה במרכז, בכלל במרכז, שני הקשרים האחורים הם לא בדיוק קשרים אחורים, ירין לוי ועדי יונה אתמול, תורו רק עכשיו נכנס לעניינים, שני המגנים של ביתר ירושלים, בחינה הגנתית לא מספיק טובים, ואני חושב שגם בביתר יודעים את זה, ונתניה לא הייתה קרובה לנצל את זה, אתה יודע, באמת, זה הרגיש אתמול שגם אם ישחקו חודשיים, נתניה לא תוכל להבקיע.
היה לנו רם מפחיד אתמול, תשמע, זה בכל אופן, אתה יודע, באים, ירושלים, זה הר, קריר, המתנגד לא נכנע.
הדבר היחיד שאני מסכים איתך, זה שנתניה בטדי בשנים האחרונות, אני לא זוכר בדיוק, היה לי 8 שנים משהו, או 10 שנים, לא ניצחה בטדי, מפסידה שם כל הזמן, אבל זה לא...
אבל אהבתי את הקטע של מרקו בסוף, שהוא אמר שהם היו טובים יותר בהתחלה, הוא מתקבל בחימום כנראה.
ב-15 דקות הראשונות. כן, תשמע, לפעמים, אירון, אני אקשיב למאמנים, לפעמים הם מדברים גם לשחקנים שלהם, הם לא מדברים רק לקהל.
כן, אבל זה
בוא, תקשיב.
אבל זה היה קצת פתטי לשמוע את זה.
אני רוצה להגיד לך שבאמת, אורי, הטקסטים שמדברים לשחקנים, שמכתיבים להם את זה, כל מיני מאחרים מנטליים, שביניהם לבין מציאות אין כלום ושום דבר, אין לי בעיה, אתה מבין, הם רוצים באמת... לשחק אותה כל אחד כמנהיג וכאלה, אבל להגיד זה לציבור. הסיטואציה
בנתניה עכשיו, אני יכול להגיד לך שהיא מאוד לא נוחה, והמשחק הבא שלהם יהיה מאוד מאוד חשוב, גם בשביל שמרקו בעצמו...
אני בקצב הזה מרקו בלבול במחזור שישי הולך הביתה.
יוני, מה, אתה נהיית קצב זה, מהחזירייה?
כמה אתה תיתן? אם הם מפסיד 6 משחקים...
תנו לו סיבוב לראות מה הוא יכול לעשות.
אתה לא שונה ממרקו שאמר בהתחלה היינו יותר טובים.
אני לא,
אתה בדיוק אותו דבר.
לא, אבל אני רוצה לתלות רמת ציפיות.
אתה מדבר שטויות, מה? כמה זמן?
אז אני מסביר לך, אני רוצה להישמע, אתה יודע, תרבותניק ובאמת ואומני, שלהגיד סיבוב וכאלה. אבל כל מה שעושה לנו את העונה הזאת, בכלל, זה הפיתורין, המחליף והפיתורין של המחליף. הבנת? זה מה שאנחנו מתפרנסים. אז אני פשוט בונה את זה לאט לאט.
הצערה של נתניה זה קרה לה בשלוש השנים האחרונות. אם זה ימשיך ככה, זה גם מקרה שנה רביעית, אני לא יודע לגבי איזה מחזור, זה שם כל מן קרה באותו זמן. זה יכול להיות שיש בעיה בבניית הסגל, בשנים האחרונות זה היה אלמו כהן, היה מנהל מקצועי, עכשיו לא יודע מי מקבל שם בדיוק את ההחלטות איך בונים את הקבוצה. אבל השנה...
אבל תגיד, בנו שם, הביאו את ורגס, הביאו את מאו לוי.
אבל גם הרבה עזבו.
בסדר, הרבה עזבו, כי לא היה להם טוב.
וביקל, כמו לא במשחק טוב, אבל שוב, זה צריך לתת את הזמן. הקבוצה נראית לא מאוזנת, זאטנוביץ' היה חסר אתמול, אבל זה בעיקר איך שהיא משחקת, זה לא הפרסונל, זה בעיקר איך שהיא משחקת, וזה אתמול היה נראה רע מאוד.
תגיד, יש לי תחושה, עזוב את הקטע ששחקנים מתפרנסים מזה, אתה יודע, מ... כדורגל וכל זה, למה אלוהים נגע בהם ותחביב הפך למקצוע. אבל יש לי תחושה שהם לא אוהבים את העבודה, והם שונאים גם את המשחק. אתה גם חושב כך לפעמים?
לא, התחושה היא לא מדויקת. אני בטוח שהם אוהבים מאוד, אבל יש רגעים, רוב הרגעים ששחקן מקצוע, הם פחות טובים.
אז למה הם נראים כל כך פלגמטיים על הדשא?
כדי שהקבוצה תתחבר, אתה צריך כל מיני...
לא, אבל כל אחד, כך כל אחד כמקרה בעניין שלו. למה אין התלהבות, אתה יודע, למה תמיד הם נראים סובלים? בוא נעקול, אתם שחקים כדורגל. עושים את זה מאות אלפים בארץ כתחביב.
שלהם הכדורגל זה עולם ומלואו, זה הרבה יותר
מתחביב. במקרה שלהם זה נקרא עולם בחציו.
אתה לא הולך ואתה...
שמע, אני חושב...
אתה חטוף מאוד לביקורת, אז זה לא נעים.
עזוב, בוא, זה עניינים סמנטיים. קודם כל אני מסכים איתך, אורי, לגבי ההכנה. אני חושב שזה אחת הבעיות של, בגלל העזיבות, אתה יודע, אחד כזה כמו איתן אזולאי עזב בדקה ה-90, שכבר בנו עליו את העונה, ועוד יש כמה שחקנים כאלה שאמרת אתה...
מאוד חשוב.
כן, נכון, ואמרת אתה בעצמך 14 שחקנים, משהו ב... לא קשור למאמנים, באמת, אני לא מגן פה על מרקו, משהו בהכנה, בניהול, במדיניות של המועדון הזה, שבראשו עומד סגל, לוקה בחסר ב3-4 שנים האחרונות. זה לא, לא יכול להיות שארבע מאמנים, ארבעה מאמנים לא מצליחים, לא יכול להיות. ולא יכול להיות שזה חוזר על עצמו. וצריך להגיד את זה.
יש פה בעיה בקבלת ההחלטות, וזה חוזר על עצמו. ברגע שמשהו חוזר על עצמו, זה אומרים שפעם אחת זה מקרה, פעמיים צירוף מקרים, ושלוש פעמים מגמה, אנחנו בדרך לפעם הרביעית, אז כנראה שהבעיה היא לא...
הכי חשוב... קודם כל לזרוק את המנטלי, כי זה קל, לא יודעים שהוא היה בכלל.
לא בטוח שיש המנטלי.
אין מנטלי? יאללה, איזה חיסרון.
אולי כן.
לא, לא, חייבים מנטלי.
אני
כבר מסתכל
במקצועי.
אחי, מנטלי זה לא מקצועי, מנטלי זה מאחר. לא מקצועי.
אנחנו מסתכלים על איך שהקבוצה נראית, ואתמול מכבי נתניה נראתה לא טוב.
על הכיפק. אורי, המון תודה.
בכיף חברים.
ערה לווייסברג, וואלה, אהלה, נערב טוב.
אהלה חברים, נערב טוב.
הפועל ירושלים הזיע קצת, אבל ניצחה את גלבוע גליל 90-80. היא ברבע גמר גביע ווינר, והיא גם מחזיקה, נכון? היא מחזיקה את הגביע.
נכון, 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 נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
כן, זהו, הפועל ירושלים כדרכה, אתה יודע, אנחנו לא שומעים עליה הרבה, כי באופן טבעי, אחרי הקיץ הזה, היא פחות מסקרנת מהפועל תל אביב.
אני חושב שזו טעות, כי אני חושב שזה באמת קבוצה, כאשר תגיע, לפרקה, היא קבוצה נכון. מאוד מאוזנת ומאוד מסוכנת.
נכון, מאוד מסוכנת, ו... קבוצה שגם רצה ביחד, שמה, הבסיס של הקבוצה הזאת, נכון, שלי ורנדולף עזב, ושחקני הפנים התחלפו, אבל הבסיס של הקבוצה ממשיך כבר עונה שלישית ביחד, ונראה שהתוספות, ובראשן ג'ארד הרפר ואוסטין ויילי שהגיעו, אז נכון שזה לא קרוב בכלל להיות נוקט כמו מוטלי, קבוקלו ובברלי, אבל מבחינת התאמה ויעילות, יכול מאוד להיות שיתברר שזה לא פחות. אז יכול להיות שבאיזשהו מקום גם הפועל ירושלים נוח שכולם מדברים על מכבי תל אביב, על הפועל תל אביב, והיא תבוא ככה מהוויק סייד ותעשה את שלה. בעוד שבוע, בשבוע הבא, באמצע השבוע הבא, היא פותחת את העונה ביורוקאפ מול ולנסיה. צריך לזכור, הפועל ירושלים בניגוד להפועל תל אביב, הולכת להתרגל כאן למשהו חדש, כי יש הבדל מהותי בין ליגת האלופות ליורוקאפ, הפועל תל אביב מתורגלת בזה, ולשחק כל שבוע, ובמקרה של הקבוצות הישראלית, לשחק כל שבוע בחוץ, כי גם כשאתה מארח, אתה צריך לטוס
כן, אבל זה נופל על כולם, אותו דבר, על כל הישראליות.
הישראליות, כן. אבל הפועל ירושלים התרגלה לליגה שבה היא משחקת שבוע כן, שבוע לא, שבוע למה לא, אין דבר כזה יותר. זה עכשיו צריכים כל שבוע.
בסדר, אבל יש להם סגל באמת רחב.
נכון, נכון. ג'רמי מורגן ככה לאט לאט מתחיל להיכנס לעניינים, זה עוד לא שם. כמובן נחמיץ את החלק הראשון של ההכנה בגלל פציעה. ובינתיים הפועל ירושלים לא מחתימה מחליף לנמרוד לוי, שידבר 3 חודשים. אבל זה לא אומר, אני מדגיש את הבינתיים.
כן.
אם יכולים להרשות לעצמם גם עוד זר.
איך התרשמת מהגלבוע?
לא לכאן, לא לשם. זאת אומרת, לא נראית לי כמו קבוצה שתרד ליגה.
כן.
אבל קצת פער ויותר, קצת מוקדם. מרגיש לי שמאוד מוקדם לראות לאן הקבוצה הזאת הולכת. יש פוטנציאל, השקיעו הרבה כסף. אבל יכול להיות שהפועל ירושלים זה לא המדד בשבילם.
ברור.
למדוד מה הם שווים. יש שם פוטנציאל, אני עדיין לא רואה אותו ממש, וזה בסדר, אנחנו בספטמבר.
הפועל תל אביב קיימה היום מסיבת תונאים, תלית עיקרי הדברים, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים, שמעתי
ש... ויאנה, הם הציב רף מאוד גבוה, אליפות, לא פחות.
אליפות ואליפות יורו קאפ, זה יותר גבוה.
כן?
ואתם זוכרים, אוהדי הפועל יסלחו לי שאני לוקח דוגמה ממכבי, אבל זה היה הפוך על הפוך, כשארז אדלשטיין אימן את מכבי תל אביב, זה הגיע אחרי איזה משחק בגביע ווינר שהם הפסידו בנהריה, ודייוויד פדרמן לקח את המיקרופון ושאל אותו מול כולם, מה קרה לכם בנערי שפסדתם? וכולם הבינו באותו רגע ששעון החול התהפך. אז היום אופר ינאי שואל את דדס, אחרי שדדס אמר שיש לי עבודה קשה מאוד בתור המאמן, אז אין לך עבודה, העבודה שלך קלה מאוד. וככה זה צרם ככה ללא מעט אנשים. אופר ינאי הוא אופר ינאי, הוא לא מתבייש, הוא לא מנמיך ציפיות, להפך, איפה שרק אפשר, הוא רק מעלה ומגביר אותה, וגם מוקץ את היריבה העירונית שלו בכל הזדמנות.
זה, אתה יודע, זה תמיד נשמע לי.
לא יהיה.
זה פשוט, אתה צעיר, אולי אתה לא זוכר, היה פעם בגלי צהל יוחנן הכותרתן. אצל ארז טל ואברי גלעד, אז זה יוחנן הכותרתן, אבל עם הרבה כסף.
יוחנן הכותרתן לעשירים.
כן. יש, תשמע, זה טוב להיות אמיציוזי וזה, בוא לא נשכח, עופר לפני שנה, בשער 11 עם 5 מינויים, לא של הפועל, של מכבי. אז כל המהפך הזה, כל המהפך הזה ב-DNA, עדיין אנשים לא יודעים איך ללעוס אותו.
נכון, נכון. כן, יש אנשים בהפועל, וכמובן בתוך קהל האוהדים, שלא באמת יודעים איך לאכול את הסיטואציה החדשה.
הם מתנגדים.
כולם כמובן מאוד מרוצים מהקבוצה באמת מדהימה שנבנתה, שאנחנו לא יודעים לאן היא תגיע, אבל כקבוצה, כבנייה, מדהים.
אבל אני אגיד לך שבאמת יש תחושה בין אוהדי הפועל תל אביב, שהם מסתכלים, אתה יודע, חמש שנים קדימה, הם הרי שרפו כמה בלבטים בעשרות השנים האחרונות.
גם בכדורגל.
בכל מקום, בכל מקום, כן. אבל גם בכדורסל הם שרפו כמה.
נכון.
והם מסתכלים, אתה יודע, באמת מה יהיה חמש שנים קדימה, ונכון שהוא משקיע הון הוא משקיע, אבל הם לא מתלהבים, כי זה לא משהו שמבטיח להם שבעוד חמש שנים יהיה אותו דבר. ואם לא יצליחו...
למה זה לא מבטיח להם?
כי אם הם לא מגיעים, כי אם הם לא יגיעו לפי חזונו, וכמו שהוא אומר, האסטרטגיה שלו.
תראה, הוא שם יעד להשנה, אני לא בטוח שהוא בעצמו מאמין שהוא יזכה גם באליפות וגם ביורוקאפ.
מה שמעניין אותו יותר זה היורוקאפ, יוני, היורוקאפ.
מבנה איזה משהו שנותן איזה חזון לעתיד.
החזון לעתיד הוא להיות ביורוליג, ולהגיע ליורוליג זה אך ורק באמצעות אליפות היורוקאפ.
אליפות בארץ לא מקדמת אותם לשום מקום.
אתה מבין, עכשיו...
אבל אליפות להפועל אחרי 50 ושנים זה אירוע.
יש פה גם מצב, תמיד שאנחנו לא יודעים מה יהיה עם המייסדות של היורוליג, בכמה זמן יאריכו, אם זה באמת יהיה עד 2040. יש פה הרבה מצבים. נכון שהוא מנצל מצב כרגע, שזה אפשרי, יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים זה לא יהיה אפשרי. אתה מבין, זו גם אפשרות.
אם זה לא יהיה אפשרי טכנית, זה כבר לא תלוי בו.
כן, אבל אז אין לו יעדים.
אחד ההסברים של אופר ינאי להשקעה באמת חסרת התקדים שלו, ולזה שהוא קונה כל מה שהוא יכול, ושהוא אפילו הוא עצמו לא האמין שהוא יכול, כי הוא מדבר על זה באופן מפורש, שהוא מרגיש שיש חלון הזדמנויות קצר לשבור את תקרת הזכויות הזאת ולהיכנס ליורוליג. והוא הולך את זה all in,
אבל שתעניין קצת בפועל ירושלים, הם גם עשו את הניסיון הזה.
נכון, הם עושים גם עכשיו, הם עושים גם עכשיו.
לא באותם עוצמות שהם עשו בעבר.
אני רק מזכיר לך שבאמת, זה שהוא נכנס ליורוליג, לא אומר שהוא מקבל מקום של קבע, נכון?
בדיוק, זה לשנה אחת.
לפי שאיך שמתנהל האירוע כרגע. אתה מבין, אם הוא לא מגיע לפלייאוף שנה אחרי זה, לשמונה או לפליין, או לפלייאוף, אז הוא בחוץ.
לפלייאוף, לא, פלייאוף. אתה תגיע לסדרת
הרגמות. יפה, פלייאוף, אז הוא בחוץ. אז גם זה, נכון. יש פה הרבה מאוד משתנים. אחד מהם זה האולם. אני מקווה שבאמת עד 2040 נחזור לשחק ביד אליהו.
בוא נגיד ככה, אם לא נחזור לשחק בארץ עד 2040, כנראה שלא יהיה בארץ.
לא, אם אתה שואל, אתה צריך לשאול רק שני אנשים, אבי האומה והם האומה, מה הם מתכננים לנו כרגע, בהמשך. אתה לא רוצה לשאול גדעון סער, כי אתה גם לא תאמין לו. אבל נכון לעכשיו אנחנו לא בקטע של להריח בבית, בעיה אפס.
זה באמת הבעיה האחרונה שלנו, אם להריח בבית או לא. קודם כל יש לנו הרבה בעיות, יש 150 אלף אזרחים ואזרחיות שמחפשים לחזור לבית שלהם.
שלא מאריכים בבית שלהם.
בדיוק.
יוני.
לא יכולים לעשות את החג בבית שלהם, אתה מדבר איתי על כדורסל.
צר לי, זה מעניין באמת אותך ועוד אנשים עם לב טוב. זה בטח לא מעניין את הג'מה באגם הדרק, הם כבר שמו למי איקס, יחזרו, לא יחזרו. לא מעניין אותם. אתה מבין, הנה עכשיו עושים שר לצפון, כי יש לנו רק שר נגב וגליל, ומתאם בצפון, אז עכשיו יהיה גם שר לצפון.
זה אפשר להכניס את זה ישירות למשרד החוץ.
ברור, לא? וראש ממשלה לצפון, ונשיא לצפון, הכל יהיה לצפון. טוב, בוא לא נגרר, כי תכף נפתח לי הביוב, ואתה יודע, אפשר לעצור אותו. הרלה, מה קורה גם עם...
רגע, עכשיו יש סתימה בביוב?
עכשיו הביוב כנראה קצת סתום, כן.
זה כשהביוב סתום, אתה מבין?
כן, זה סתום.
אני מבין, אתה מבין, אני איתו שעתיים.
על הכיפק, הרלה, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם רענה ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
יוני, תן לו בווינר שיעשה פרנסה, בן אדם לא ענה לנו 3 פעמים. בוא ננצל את זה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז ככה, נתחיל בכדורגל, הפועל חדרה, מכבי פתח תקווה. מעט פתיחת העונה, מכבי פתח תקווה סופרת כבר 8 הפסדים רצופים. המורל בקבוצה ירוד, ואת זה תנצל הפועל חדרה, שלא תרחם על דן רומן ושחקנה, והיחסים הם הפועל חדרה 2.20. אם היא מנצחת, ברנובסקי טקו זה 2.95, ומכבי פתח תקווה זה 3.15. נוכח המצב שמכבי פתח תקווה זה לא כזה נורא, הפערים, אני הולך פה על ניצחון בכורה למכבי פתח תקווה.
אז אני רק אספר לך שכל 4 שחקני הרכש של פתח תקווה פותחים בהרכב, עוד מעט אם תרצה אחרי ווינר נקליט את ההרכבים, ויכול להיות שאנחנו נראה פתח תקווה שונה לגמרי. חדרה לא פריירית בבית, אני הולך על איקס.
מה המצב בפתח תקווה? זה לא פלנצ'ה, זה עדיין גחלים.
מבחינת דן רומן, תן לי משפט אחד. לא, אני חושב שהיום מדליקים, היום מדליקים את הגריל של דן רומן.
לא, גחלים לוקח זמן, ברנובסקי, זה לא פלנצ'ה כפתור.
נכון, אני אומר, היום מדליקים את הגריל, זה לא אומר שהיום בערב פרסמים אותו על הגריל, הם מדליקים, אתה יודע, מגישים מזטים, חומוס, חינה.
לא, זה כבר הביאו, זה כבר הביאו. אני הולך על חדרה.
על חדרה. אוקיי, אנחנו ממשיכים לגביע ווינר סל, בני הרצליה, מכבי עירוני רמת גן, שתי הקבוצות ניצחו במשחקיהן הראשונים עד כה, הרצליה בחוץ את אליצור נתניה ורמת גן בבית את הפועל חיפה, הערב להרצליה יתרון באיטיות, לרמת גן סגל רחב ויותר עם לא מעט שחקנים שממשיכים מהעונה שעברה, כולל צוות המאמנים. אז אם זה בני הרצליה מתחילים למעשה במינוס 3 נקודות, האימור הוא כזה, אם הרצליה תנצח בדיוק ב3 נקודות, זה פי 9, מעל או מתחת, 1.80. קופמן, תן לנו אימור ופרשנות.
אין פה עניין של פרשנות, אני הולך על מכבי רמת גן, ראיתי את הרצליה במשחק קודם בווינר, אני חושב שרמת גן יש לה שחקנים מלוא הסל, רק צריכים להתחבר. אני הולך על רמת גן פלוס 3 הנקודות.
אני גם הולך על מכבי רמת גן, גם כי יש לי סנטימנטים, כי גדלתי ליד המגרש המיתולוגי בכפר מכביה, עוד בימים של הרולד קילינג וכל מיני כאלה, וגם אני חושב שרמת גן פשוט קבוצה יותר טובה, ואני מעריך שהיא תנצח.
אז אני הולך על הבול 3 נקודות על הפי 9, זאת אומרת שהרצליה תנצח בדיוק ב3 נקודות. ובואו נראה מי יעשה את הכסף.
יאללה.
לציו ורונה. בוורונה בהחלט יכולים להיות מרוצים מהתוצאות של הקבוצה עד עכשיו, אבל הביקור באולימפיקו הוא לא כזה שמבטיח טובות לקבוצה בסדר גודל שלה. בשבעת המשחקי הבית האחרונים שלה, רשמה לציו 5 ניצחונות ולא הפסידה אפילו פעם אחת. היחסים עם לציו מנצחת בבית זה 1.5, תיקו 3.70 וניצחון חוץ של וורונה 5.70. ברנובסקי.
אני מתלבט בין הכסף של ה-X לבין השכל שאומר לציו, אני אלך על לציו.
אני גם הולך איתך על לציו וקופמן על X. משחק אחרון לפינה הזו, ראיו ואיוקאנו נגד אוססונה. המשחקים בין הקבוצות היו פתוחים יחסית וצמודים יחסית, אבל עם מגמה ברורה, קבוצת הבית מנצחת, בין אם זה ראיו ובין אם זה אוססונה, כך היה בכל המשחקים ביניהם בשתי העונות האחרונות, היחסים הם. ראיו ואיוקאנו, אם היא מנצחת זה פי 2, תיקו פי 3, ואם אוססונה מנצחת בחוץ זה 3.70. קופמן.
אוססונה, בגלל אהבות ישנות.
אני הולך עם ראיו ואיוקאנו, ניצחון בבית, וברנובסקי?
אז אני אעשה איקס, כדי שיהיה לנו הכל מהכל.
יופי, עד כאן הפינה שלנו.
יאללה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ברנובסקי, אני מפקיד אותך עכשיו בידיו של יוני, ובמיקרופון שלו, הוא מחפש מאמן ראשון, אתה מבין שמה שנקרא, מפסיקים לו את הזרם.
יהו או קוז'ו.
אתה מבין, וגם, אתה יודע, גם אם זה מרקו בנתניה, הוא לוקח, אז תן לו את זה.
אני חושב שמרקו, יש לו הרבה קרדיט, אם אנחנו מתחילים באמת במכבי נתניה, ששוב נוצחה אתמול, הפעם בטדי 2-0 על ידי בית"ר ירושלים, סט שלישי ברציפות, זה נראה לא טוב, בטח בליגה, למרות שכמה מהשחקנים חזרו לסגל, חזרו להרכב, פרדי ורגס וטברה שנכנס כמחליף, אומנם זלטנוביץ' היה חסר, אבל ראינו בהרכב גם את לואי חילף, צייר טאג'י, שחקני הרכש שככה נכנסים לקצב. משהו שם לא מתחבר עדיין, יוני, במכבי נתניה.
מה זה לא מתחבר? זה 0-3, לא?
לא, כן, נכון, אז אני אומר, משהו שם לא מתחבר בכל השחקנים הטובים שהבינו.
לא, שנייה, אני קוטע אותך, כי לא מתחבר מהניסיון שלי זה שלוקחים שתי נקודות מ-9. אז זה לא מתחבר. פה משהו מקולקל. השאלה, אם הקלקול הזה מתקנים אותו בפיתורי מאמן, כי כבר מדברים על זה שם בכל רם, או שעוד נותנים לזה צ'אנס, ואם כן, עד מתי לדעתך? כי אתה מחובר לקבוצה.
נכון, אני לא מכיר כאלה דיבורים בכל רם, ואני חושב שעכשיו הם יוצאים לשני משחקים סופר קריטיים, קריית שמונה ובני סכנין. אני חושב שאם לא יעשו 6-6 בשני המשחקים האלה, יכול להיות שאנחנו כבר נשמע קולות אחרים בכל מה שקשור למאמן. נכון לעכשיו אני לא מכיר דיבורים כאלה על מאמן, אני חושב שלמרקו בלבול יש, הוא בא איתו עם איזשהו קרדיט כזה, אתה יודע, שנותן לו אוויר, בניגוד אולי לאם היה שם מאמן אחר צעיר, או כזה שהוא חסר ניסיון, אז יכול להיות שהיו הולכים איתו בצורה אחרת. וגם אני חושב שנתניה בחמש שנים, שש שנים האחרונות, מתחיל מאמן, מפטרים, מביאים חדש, הוא מתחיל את העונה הבאה, מפטרים אותו.
נו, אז זה אולי לא, זה הבעיה, זה לא אולי הבעיה בניהול, בהכנות. אמר אורי אוזן, ארבע שנים, אותם הכנות, עוזבים שחקנים ברגע האחרון, אולי מדיניות השחרורים, היד על ההדק קלה מדי, אתה לא יכול לשחרר שחקן כמו איתן אזולאי, דקה לפני שריקת הפתיחה של העונה.
יכול להיות, כי קיבלת את מאור לוי, והבאת את פרדי ורגס, והבאת את ג'אניו ביקל, והבאת בלם, והבאת עוד שחקנים בחלק הקדמי.
אבל עזבו את נתניה 14 שחקנים.
נכון, נכון, ולא הגיעו מספיק. אני מסכים איתך בעניין הזה שמרקו בלבול זועק לזה שהוא צריך עוד בלם ומגן שמאלי, ונכון לעכשיו אני שומע שלא מאפשרים לו, וכאן תהיה בעיה, אם מרקו לא יקבל, אם מרקו לא יקבל בסוף את כל מה שהוא דורש, פה אנחנו מתחילים להבין שיש איזושהי בעיה. ואני חושב שבאמת, הכניסו לא מעט כסף בשנים האחרונות, הזכרת את המחירה של איתן אזולאי, היו עוד שחקנים, גם את, ברך לי השם שלו של הקשר האחורי הזר שהיה שם, תכף אני אזכר, שגם כן מכרו אותו ל-MLS, והיו שם עוד שחקנים שמכרו בשנים האחרונות, נכנס כסף לקופה. אני מסכים איתך, מרקו בלבול אמר מזמן כבר שהוא רוצה גם בלם, ועוד מגן שמאלי.
בלם, קשר, שוער, ואם אפשר שלושה חלוצים.
לא, שוער יש, מהנבחרת הצעירה, שגם נסע אתמול כמה עצירות טובות בטדי, שאי אפשר להאשים אותו בהפסד. אני חושב שהביאו גם שחקנים לחלק הקדמי. חסר שם בלם ומגן שמאלי.
השחקן שדיברת זה בוריס אינו?
נכון, 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 בוריס אינו. ברח לי לרגע שמו מכל הזרים שהתחלפו והגיעו, אז זה עוד שחקן שהלך ל-MLS ומכרו אותו גם כן, במשהו כמו מעל 2 מיליון דולר. אז אתה מבין שנכנס כסף. אמנם גם יצא כסף, כי הביאו שחקנים וגם העלו מזכורות לחלק מהשחקנים, אבל אני מסכים איתך שעד עכשיו זה נראה רע מאוד, 0-9, בטח לא משהו שנתניה.
אתה מלווה את הקבוצה, אתה מכיר טוב את סגל, כמה אוויר אתה נותן לכרגע, מרקו הוא דג מחוץ למים. כמה זמן אתה נותן לו להספיק?
אני חושב שאם בשלושת ארבעת המחזורים הקרובים אנחנו לא נראה שינוי משמעותי, גם ביכולת וגם בתוצאות, אתה יודע, לפעמים אפשר לנצח 1-0 גם לא בצורה טובה, אלא לצאת מהמצב הזה עם איזה אחד מגעיל כזה, אתה יודע, עם גול משום מקום בשביל לצאת לדרך חדשה. אם הם לא יעשו את זה במשחקים הקרובים,
איזה, תגיד לי, דרך חדשה לאן?
לאן? אני יודע לאן הם רוצים, הם רוצים להיות בפלייאוף העליון, אני לא יודע אם הם יגיעו לשם.
אבל תקשיב, שיסמנו יעדים קצרים שאפשר להגיע אליהם.
היעדים הקצרים הם לנצח את עירוני קריית שמונה במשחק הקרוב, זה היעד המרכזי.
לא, אתה אמרת פה דבר מאוד נכון, לדעתי הפסדים בשני המשחקים האלו, זה אפילו לא מחזור שישי. גם קריית שמונה...
אמרתי, חד משמעית, בקטע הזה חד משמעית אני מסכים, אבל אתה יודע, בוא נראה, בוא ניתן להם קרדיט, שחזרו שחקנים, יחזור זלטנוביץ' שנמצא בכושר טוב, היה פצוע במשחק האחרון, ואם הוא יחזור, יחד עם החבר'ה שחזרו במחזור, במשחק הזה, ועדיין לא הצליחו לייצר ניצחון, אז באמת, נתניה תהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה.
וגם השאלה, עוד שאלה אחת, אם יש משהו שאתה יכול לדווח לנו שיש מישהו בדרך כבר, שאפשר להגיד...
אני לא מכיר דבר כזה, אני שומע כל מיני דיבורים וחלחושים על זה שבן אילם יבוא ממחלקת הנוער, אני יודע שבן אילם לא רוצה לקחת את הבוגרים, ואני חושב שהוא לא אופציה רלוונטית, ואני לא חושב שבכלל דיברו על אופציות, כי כרגע מרקו בלבול הוא המאמן. בוא נגיד ככה, ברגע שיתחילו לחפור על האופציות, מרקו ידע שהסוף שלו מתקרב.
אין איזה שיחות ככה מסביב, מפנוי בעמודים.
אני לא מכיר כאלה דברים.
הבנתי. על הכיף, ברנובסקי, המון תודה.
יאללה, בכיף, ביי.
שלמה וייס, וואלה. סליחה, יניב טוחמן, וואלה, אהלן, יניב טוף.
מה קורה?
בסדר, מה, מכבי עכשיו התעוררו ואמרו, רק רגע, אם ביתה רוצים אותו ובאר שבע רוצים אותו, נשאיר אותו בבית, את ביטון? אדם ביטון?
לא, לא יודע אם התעוררו עכשיו. אני חושב שגם בסיום העונה שעברה היה דיבור על זה שצריך להציע לדן ביטון חוזה חדש. בסוף...
לא, גם אין סגל מספיק רחב. אתה רואה שעכשיו יש שלושה שחקנים שלא יכולים לשחק, וסגל של, לא זוכר שבוע שעבר מי דיברנו, דיברו על זה שהמאמן שמכבי תל אביב רוצה את סגל של 19-20 שחקנים, לא יותר.
נו, מה, אין לו? אתה חושב שאין לו בזה? באמת באפסנאות?
לא, זה סגל, מכבי תל אביב צריכה סגל של 24 שחקנים.
הוא רוצה 22, אתה אומר לו כמה הוא רוצה?
לא, הוא רוצה 19-20.
כן, ועוד כמה שיתאמנו בצד.
בלי שוערים הכוונה שלו, בלי שוערים. אבל כן, אני מסכים איתך יוני, אני חושב שמה שראינו בשבת בבלומפילד, שבעשר דקות אתה יכול לאבד שלושה שחקנים.
נכון, נכון.
מסכים איתך ב-100%. אתה ראית שבסוף לא היה לו אפילו אפשרות.
ולכן אדם ביטון זה עולה. נכון, בדם ביטון.
תראה, הדעה שלי על דן ביטון ידועה, אני אומר אותה פה כל הזמן, אני מכיר אותו, אתה יודע, מהיום הראשון שהוא עבר מהפועל באר שבע לאשדוד, לפני 6 שנים, אני חושב שהוא שחקן מצוין. אני יכול לספר לכם, אתה יודע, באנקדוטה קטנה, שאחרי האליפות הראשונה של איביץ' עם ה-31 נקודות הפרש, פגשתי אותו בקריית שלום, הוא היה, אתה יודע, כל כך בטוח שהוא הולך לעונה שנייה, הוא לקח עונה שנייה גם אליפות, אבל אמרתי לו, אם אתה יכול לקחת שחקן אחד לסגל שלך מכל הליגה, את מי אתה לוקח? אתה יודע, יוני, אחרי הליפות של 31 נקודות, אתה מרגיש שאתה לא צריך אף אחד. הוא אמר לי, דן ביטון מאשדוד. כל כך אהב אותו, ואז ג'קי בן זקן בסוף מכר אותו ללודו גורץ, ב1,200,000 יורו, סכום שמכבי תל אביב לא רצתה לקנות. אני חושב שהוא שחקן מצוין, יעזור גם להפועל באר שבע. אני חושב שבאפול באר שבע...
אני חושב שהוא צריך להישאר במכבי תל אביב. שאלה אם הוא רוצה.
כן, אבל לא, זה נגמר, אני לא רואה אותו, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שהוא כבר נמצא בראש של בר שבע, וזה צריך להיסגר היום מחר, והוא יהיה ביום רביעי שחקן הפועל בר שבע. אבל כן, אני חושב שגם גבי קניקובסקי, שמתעקש לא לחדש חוזה, ורוצה לחוות את אירופה בכל מחיר בקיץ הבא, ישיר את מכבי תל אביב בלעדיו, ואני חושב שגם דן ביטון, מה, דן ביטון לא ראינו ממנו דברים יפים? ראינו ממנו דברים מאוד יפים, בהפועל באר שבע דרך אגב, המעמד שלו יהיה במקום אחר ממכבי תל אביב, כי בהפועל באר שבע הוא יהיה שחקן מרכזי, ולא במקרה אלונה ברקת הולכת לשים שם
תגיד, יד עמוק בכיס. תגיד, ההחלטה לגבי דן ביטון נראית לי קצת, אתה יודע, אני לא מתיימר להבין יותר מהמאמן של מכבי תל אביב, אבל נראה לי זה משהו שלא קשור לכדורגל, תקן אותי אם אני טועה.
תראה, אנחנו מדברים על אחד הילדים, יוני, הכי טובים שיש. אני לא רואה קטע שבא מאמן אחרי חודש, והוא כבר מסמן מישהו, בטח לא דן ביטון, ואומר, אני לא רוצה אותו.
אז מה קרה שם? לא הבנתי, שחקן מעולה.
לא יודע.
אני
לא
מאוד יודע, מעריך את השחקן הזה. אין פה בעיה של
לא התנהגות. מאוד פשוט, יוני, הוא רוצה לשחק, הוא רוצה לשחק להיות מעורב, והוא לא.
אתה אומר, הוא לא רוצה להיות שחקן 16-17, בסגל הוא רוצה להיות שחקן
כן.
11-12.
השנייה, תמתינו, ירי רקטות וטילים ברמות נפתלי, המשיכו.
כן, יש גם דברים מה שקוף אומר, זה נכון. בסוף דן ביטון רוצה להיות שחקן הרכב, רוצה להיות שחקן משמעותי. דרך אגב, הוא התבגר והשתנה מאוד ממה שהוא היה, אתה יודע, הוא עדיין כזה די נחבא אל הכלים, ואתה רואה שהוא לא מאלה שרצים לתקשורת, ולא, אתה לא רואה אותו מתראיין לפני משחקים כמעט, והוא לא בא, אתה יודע, לשבת איתנו בקירת שלום לרעיונות שקופמן לא אוהב. אבל אני אומר עוד פעם, בסוף דן ביטון יודע שבפרק הזמן הזה הוא יכול לקבל חוזה יפה מאוד בפועל באר שבע.
תגיד, שמעתי שהוא מעדיף את באר שבע בגלל שאשתו גדלה בעיר?
זו אחת הסיבות. כרגע הוא גר בראשון לציון, הוא יעבור לבאר שבע. גם הוא אגב,
הוא מאשדוד.
לא, 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 מה פתאום? הוא באר שבעי לגמרי.
הבנתי.
באר שבעי לגמרי.
אז אולי זה באמת יהיה לו יופי.
סיפור חיים מאוד מיוחד, לא נפתח את זה פה. עם אמא שליוותה אותו לכל אימון, לכל משחק, אמא מאוד מיוחדת, הוא באר שבעי לחלוטין, זו בשורה. אתה יודע, ברגע שזה יקרה, זו בשורה אדירה מבחינת הפועל באר שבע, היא מחזירה שחקן משמעותי. אני חושב שיש לה סגל טוב. ראינו את זה בשבת, יכולת גבוהה מאוד בבלומפילד.
תגיד,
נראה לאן הולכים.
מה רמת החרדות לקראת פרסום פסק הדין? אני מקווה שזה יהיה עדיין בימי סליחות, ולא אחרי החגים.
א', אתה רואה, כן, שאנחנו כבר 5 ימים אחרי, ושקשה מאוד כנראה לדיינים
למצוא. סליחה, קשה להם, מה קרה? מה, עם איזה?
אתה רואה, אבל
למה הם מחכים? הם מחכים לראיות פורנזיות? מה כל כך קשה?
תראה, אני בודק את זה כל הזמן, גם במחלקה המשפטית, וגם מול שלומי ומול אחרים.
לא הבנתי, אבל יש צילומים, יש...
היה כבר דיון, היה כבר כל אחד...
היה כבר דיון, אני באמת...
כל פינוי שטח את זה, את המותר, מה קרה?
מה עכשיו, מה זה משפט ברנס? לא הבנתי, באמת, כמה זמן לוקח בספורט לקבל החלטה?
היינו בטוחים בהתחלה שלא רוצים לפרסם לפני המחזור בשבת, יש נועל חדש מהתקופה של שינו, בנועל הגיוני מאוד, אתה יודע, לא לדחוף פסק דין יום יומיים לפני משחק.
נכון, זה בסדר גמור, החלטה מציינת של שינו, נכון.
ואז אנחנו חשבנו שניכנס אתמול תחילת שבוע, ואתה רואה, יוני, שזה לא קורה, אז הפרשנות שלי, עוד פעם, הפרשנות, אני לא דיברתי לא עם שימוני ולא עם לנדאו ולא עם לובין, הפרשנות שלי שהדיינים, כנראה, או, אתה יודע, לוקח להם זמן, עוד פעם, יכול להיות שיש משהו שאני לא יודע, שבגללו, לא בקטע של הדיון עצמו, אתה יודע, משהו אישי שבגללו זה, זה לוקח זמן. אני לא יודע. אתה יודע, אבי ריקן שחרר את סרטון הפרישה בשבוע שעבר בגיל 36 ביום. אז שאלתי, למה לא בגיל 36?
אז בדקת בזה באמת את גילם של הדיינים בגוגל? אולי משהו קורה שם?
לא, אולי מישהו חגג יום הולדת?
לא, התכוונתי לזה שנתתי לכם את זה כאנקדוטה, שאבי ריקן פרסם את סרטון הפרישה בגיל 36 ביום. אז שאלתי מישהו ששלושתנו מכירים היטב, אני לא אגיד מי הוא עכשיו, אבל הוא היה פעם עיתונאי, אפילו עבד איתך יוני, אז שאלתי אותו, למה זה לא קרה בגיל 36? כאילו, אז הוא אומר, הוא רצה לעשות את זה, אבל הסרטון לא הגיע בזמן. לקח עוד יום, אתה מבין? אז לכן אני לא יודע, יוני, מה הסיבה. אני בינתיים, אתה יודע, רצתי מהנחה.
תמסור לו דש לריפמן.
כן, כן. אז אני אומר עוד פעם, אני שוב אומר, אני לא יודע. אגב, כל הכבוד, אגב, הקשר הזה בין ריפמן לאבי ריקן, זה באמת משהו, אם כבר פתחת את זה שנים, אתה יודע, אני שומע ורואה ואני עובד עם שחקנים שמזגזגים בין סוכנים, ושכל פעם שהסוכן, אתה יודע, לא מביא להם בזמן משהו, אז האבא קופץ, אז הנה, ריקן הלך עם ריפמן כל החיים שלו, ווואלה, הצליח לשניהם.
נכון.
אז זהו, אז אני לא יודע להגיד לכם למה זאת.
כי גם אבי ריקן בחור זהב, וגם ריפמן בחור זהב.
חד משמעית.
טוב, חוץ מזה לא קורה כלום, מחכים לפסק הדין.
אני רואה עננים של גשם בחוץ, וואו.
וואלה, הבטיחו החזאים שקמתי הבוקר, עליתי על מגף. מגף של פרדסן כזה.
תן לי לרדת עם הכלבה לפני הגשם.
כן.
תן לי לעשות איתה מה שצריך, למה שיתחיל גשם בראשון.
התחיל גשם בראשון?
לא, אני עומד במרפסת, אני רואה עננים של גשם, אני לא יודע.
לא, אצלכם הכל יכול לקרות, פעם איפה שאתם גרים היה ביוף, אני עוד זוכר. כן, נגן החמצון.
אמרתי לך, קופמן, כמו פריז, באולימפיאדה לא היה לי. 4 פעמים ביום התחלף מזג האוויר.
כן.
זה היה מטורף.
על הכיפק, המון תודה.
יאללה חברים, תודה.
אנחנו ביי. עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
שלמה, מה קורה?
בוא, עכשיו, תפסנו אותו עכשיו בין חקירות, יוני, אז בוא נעקר. בוא תספר לנו באמת מה קורה עם נאואל. נאואל זה נשמע לי, אני רואה, אני מחי, אפשר למכור אותו פה? לבית הדין מקריית אתא? נאואל, אפשר למכור אותו בלבית הדין מקריית אתא, שהוא משבט המנשה. אוקיי?
תראה, השאלה את מי אתה שואל, מכבי חיפה די משוכנעים ודי אופטימיים שבסופו של דבר העניין מסתדר, ומחר בערב או מקסימום ביום רביעי על הבוקר הוא ינחת בארץ והכל יסתדר.
אבל אומרים לך בקבוצה שלו שלא היו דברים, אז מה?
לא, הם לא אומרים.
לא, יוני, זה פולנים, יוני, זה פולנים, זה מדינה שלוקחת זה, מדינה שלוקחת 2 מדליות מתוך 3.
השאלה אם אפשר להפעיל... אפשר להפעיל את סעיף השחרור שלו, זה השאלה.
קודם כל, עוד פעם, העניין זה סעיף השחרור הוא לא רלוונטי, מכבי חיפה לא מציעה קרוב לסעיף שחרור הזה, אין פה עניין שזה, זה לא שמכבי חיפה עכשיו אמרה, אני שם...
אז למה שהם יוותרו עליו, אם יש סעיף שחרור מובהק?
כי השחקן מפעיל לחץ מאוד מאוד כבד ב3 ימים האחרונים, ברמה של, לא אגיד שביטות איטלקיות, אבל ברמה של באמת לחץ כבד מאוד, שהוא לא רוצה להישאר שם, שהוא רוצה לעבור למכבי חיפה. הצעה היא סביב 1, לפחות מה שאני יודע, 1.8 מיליון יורו ועוד בונוסים, אם מכבי חיפה תזכה באליפות, ועם השחקן, אתה יודע,
מה זה 1.8 מיליון יורו? שכר לשלוש שנים?
לא, הסכום שהם מוכנים לשלם לפולנים.
נו, ומה איתו?
לא, הוא כבר סיכר, הוא כבר סגור עם התנאים שלו.
בכמה הוא סגור? יש לך הערכה?
אני לא רוצה להגיד סתם כי לא בדקתי, אבל אני מעריך שבסדר גודל של הסכומים הגבוהים בקבוצה, של 400 אלף יורו, משהו בסגנון הזה.
וכמה הוא מרוויח בפולין? הרבה פחות?
לא, הרבה פחות, כן. הרבה פחות הוא מרוויח בפולין.
תגיד, מישהו ראה אותו, חוץ מאשר בסרטים, זה נותן פס במשחק?
להבנתי, ברק בחר ראה אותו, כן.
כן? כי באמת, מדברים פה על סכומים, כאילו, אתה יודע, באמת...
ממה שאנחנו יודעים, ברק בחר מאוד מאוד רוצה אותו לאורך כל הקיץ, הוא העביר את זה להנהלה שמבחינתו, זה השחקן שעובר שוויון שהוא רוצה, אז אני מעריך שכן, שזה אחרי מעקבים...
תגיד, אני חייב לשאול אותך משהו...
אם פולני פה שעובר שוויון, חבל לנו על הזמן.
אני אעזוב את נאואל רגע, אני חייב לשאול אותך... שלמה, יש איזה, הוא עבר איזה חתול שחור בין אלברמן לברק בחר?
לא יודע אם עבר חתול שחור, זה שהיחסים ביניהם הם זה שהם לא שותים בירה בערב ביחד, זה ברור לכולם, כן, אנחנו יודעים את זה.
לא, אבל זה הרבה יותר מלא שותים בירה.
לא, ברור, זה היה כדוגמה זה, אבל אני אומר, זה לא שהיחסים ביניהם היו איזה מדהימים, ועכשיו עבר ביניהם חתול שחור.
לא, השאלה היא כזו, האם בסוף זה יגיע לנקודת רתיחה שמישהו יגיד... רגע, שנייה, קוף, שנייה.
לא, תתן לי עזרה, אם בונים איזה ספין או משהו כזה שאני יודע שאני גם אתרום.
לא, לא בונים ספין. אני שואל אם זה בעקבות מה שאני שומע ממכבי חיפה, ועכשיו מאשש לי את זה שלמה וייס. השאלה אם זה יכול להגיע מהר מאוד לאיזה נקודת רתיחה, שזה או ברק בחר או גל אלברמן.
כרגע אני לא מבין שזה בנקודה הזו, אבל אתה יודע, זה כדורגל ואין ספק שזה שני אנשים מאוד דומיננטיים.
רק תגידו לי על מה הכעס, אני אדע.
לא, עוד פעם, שברק עזב את מכבי חיפה, אז היו את הפוסטים שדי שידרו שאלברמן הוא אחראי, ברק לא אהב, אז אין ספק שהיה
מתיחות. מי כתב את הפוסטים האלה?
אשתו של אלברמן, שהכל תודה לך על זה שהובלת את הקבוצה, היו דברים שפחות אהבו.
כן, היה שם, אבל זה השאלה אם המועקות האלה עכשיו מחלחלות.
אז להבנתי הם עובדים בסדר ביחד כרגע, וכן עובדים בשיתוף פעולה, כן כמו שהיה לפני שברק בחר מביא את המאפיינים, אלברמן מביא את השחקנים ואז הם מסכימים עליהם, אבל עוד פעם, זה כדורגל והכל יכול לקרות, אני לא יודע שכרגע זה שלב רתיחה או משהו כזה.
על הכיפק, אז הכל בסדר.
לא, לא הכל בסדר.
לא, ברגע שמתחילים... אני אגיד לך למה הכל בסדר.
אצל קופמן הכל בסדר.
אני אגיד לך למה הכל
בסדר.
תקשיב, אנחנו כולם פה כועסים על אם האומה שהיא מתערבת ומחבד דעות, ואומרת ומתבטאת ומונעת ומאשרת. אני רואה שגם בכדורגל ישר... מתחבים מאחורי נשים, מה שאתם תארים לי, אני אין לי פייסבוק, אני לא קורא.
אני חושב שמכבי חיפה הוכיחה את זה השנה, ושנה שעברה יותר מכל בעניין סבא.
נכון, בגלל האישה. כן, נכון. מה שנקרא שרשל הפעם. על הקטע, על הקטע, על הקטע. מה אני אגיד לך, וייס, נחמד אצלכם בצפון, הייתי בטוח שאתם הולכים לישון בשבע. שכאילו עכשיו אתה ניערתי אותך.
לא, אני ישן מאוחר מאוד. אבל צריך להגיד שמכבי חיפה ביומיים מאוד מאוד גורליים מבחינתה, יוני בטוח מרגיש...
כל עונה היא גורלית.
לא, 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 הקהל בסוג של רתיחה למועדון, בגלל ההתנהלות הקיץ, בגלל שאנחנו מגיעים יומיים לפני סוף חלון העברות וחסרים עוד הרבה שחקנים, זה יומיים שעוד פעם, מכבי חיפה רוצה חלוץ ונועל, אם הוא לא יגיע, יהיה רתיחה בקהל, זה בטוח.
בסדר, אם לא יהיה חלוץ, יהיה משהו אחר, יביאו עוד קשר, יביאו משהו פנוי במקולת, הלו? אנחנו לוקחים שחקנים מליגות שניות בכל מקום.
אבל יש עד עם רביעי בשבע בערב, מה הלו?
ינואר, תשאיר כמה לירות ינקלה לינואר. 4-5 חתיכות להביא לפה.
לא, אם לא הצליחו להביא זר עד רביעי בבוקר, מכבי חיפה תפנה לשוק הישראלי.
השוק הישראלי באמת רווי במוצרים, אין, כל העולם מסתכל.
רווי בגיא מלמד.
כן, על הכיפק. וייס, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו דיווחי תנועה עם אחי אדלוק. חזרנו, נפתחו שלוש משחקי הליגה הלאומית, במשחק המרכזי, הפועל תל אביב, הפועל רעננה, דקה תשיעית, עדיין תיקו אפס, הפועל בשצף קצף, בדשא. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי. משפט המאה וכל הדברים האלה, אני קורא פה כבר סדרה באמת בנטפליקס, היא יצאה היום לדרך.
משפט המאה, אתה יודע, זה אפילו לא משפט.
ברור, ברור, אבל בסדר, נו, אתה יודע, אנחנו עסוקים תמיד הרי בסלוגנס. הפרמייר ליג נגד מנצ'סטר סיטי, 115 סעיפי אישום, אם יורשעו, אולי אנשים ילכו שם לכלא לכל החיים.
אני לא חושב שאנשים ילכו לכלא, השאלה היא, תראה, מנצ'סטר סיטי התייחסו אליה, בגלל שהיא גדולה, חזקה ובייחוד עשירה, בכפפות של משי, כי דברים שחקרו, שהתחילו אחרי אברטון, נוטינגהאם וכולי, הורידו נקודות. מנצ'סטר סיטי, בערך שליש מהאשמות האלה, הם האשמות של חוסר שיתוף פעולה. בתוך 115, 35 לפחות, זה חוסר שיתוף פעולה עם החקירה. זאת אומרת, אתה יודע, אתה לא רוצה...
כן, אבל אתה יודע, עוזי, צריך למאזינים לפחות להגיד מה... על מה היא שיתוף הפעולה עם החקירה? איזה האשמות המרכזיות?
לא, האשמות המרכזיות זה יהיה עמידה בפייר פליי הפיננסי, בחוקים הפיננסיים של הליגה. זה יכול להתחיל מהקטע הזה שאתה יודע שקוראים לאצטדיון איתיחד, אבל זה הבעל הבית, ואז הספונסר נותן, אתה עוקף, אתה מעביר מכיס אחד לכיס שני נגד תקנות הפייר פליי. יש שם דברים של תשלומים, האשמות בתשלומים לא חוקיים לרוברטו מנציני שהיה מאמן ועזב. בוא נגיד דבר כזה, על הרבה 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 פחות מזה, לקבוצות אחרות בליגה הורידו 10 נקודות ו-6 נקודות וכל מיני דברים כאלה. מנצ'סטר סיטי, אם תורשה, צריכה למצוא את עצמה, יורדת ליגה, לפחות יורדת ליגה. עכשיו, מצד שני, אנחנו דברים על מנצ'סטר סיטי, על אלופת אנגליה בארבע שנים האחרונות, על אלופת אירופה לפני שנה, על הקבוצה או עשירה בתבל, או אחת משתי עשירות בתבל. אני רוצה להזכיר לך שלפני כמה שנים הם הועפו על אי עמידה בפייר פליי הפיננסי של אירופה, הועפו מאירופה ואז הלכו לקאס ועורכי הדין שלהם, שעולים יותר כסף.
כמה זהו? כמה כסף עולים שם הפינגווינים? בוא נהם, עושים שם הקסה.
אז אני אומר, עורכי הדין שלהם, שעולים יותר כסף, הצליחו להפוך את הקערה בקס. הליגה האנגלית, הפרמייר ליג, אחד הדברים שמייחד אותה כגוף עצמאי, זה שהיא לא נתונה, היא לא נתונה למרות של קס. להבדיל נגיד מההתאחדות האנגלית, או מהליגה הישראלית, וכל מיני דברים כאלה. וזה מבחינת מנצ'סטר סיטי בעיה, כי אם הם היו אפילו מפסידים בדיונים האלה, הולכים לקאס, כי נראה שבקאס הם היו מנצחים, מדברים על חודשיים, חודשיים וחצי של דיונים, מדברים על עונש רק בסוף השנה, כדי שלא יהיה בלגן באמצע העונה. אני מעריך שאי אפשר להתחמק מהרשעה בחלק מהסעיפים, לא רק אני מעריך את זה, אלא רוב האנשים שמכירים את החומרים ורוב העיתונאים באנגליה. השאלה אבל, אם זה ייגמר, כנס מאוד גדול והורדת איקס נקודות לעונה הבאה, או שבאמת ימצאו את הדין כמו שאמורים לעשות, ואולי יורידו את מנצ'סטר סיטי ליגה וידיחו אותם
מאירופה. אין להם שם, עוזי, אין להם שם באנגליה עבודות שירות, שירות לקהילה, כל הדברים האלה?
לא, זה פחות חשוב, אם יורידו
את מנצ'סטר סיטי. לא מדובר פה על דברים שהם פליליים ברמות
שירות. לא, 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 לא אישי.
בסדר.
זה לא אישי פה.
לא, לא, העניין, העניין, העונשים...
עבירה תקנונית, זה עבירה על פי...
בדיוק, זה לא בית משפט פלילי, אף אחד לא יכנס לכלא.
אבל לא יעשו איזה עונש כזה, אתה יודע מה, מה שנקרא חפיף.
לא, אבל תשמע, מבחינת
מנצ'סטר סיטי... מה, הורדת ליגה זה עונש, זה קל?
לא, מבחינת מנצ'סטר סיטי, הרי אם עכשיו תיתן להם, סתם אני זורק מספרים באוויר, אם תיתן להם עונש של 100 מיליון פאונד כנס, אבל הפחתת נקודות על תנאי, הם קונים את זה עכשיו, כי מה זה, הכסף בשבילהם זורם זה.
אז למה הם לא הציעו את זה בתור הצעה התחלתי למנוע?
כי אני אומר לך שוב, אם לקבוצות שעברו עשירית מהעבירות האלה, הורידו 6 או 10 נקודות, אז אתה יודע, הדבר המרכזי זה שוויון לפני הבדים.
תגיד, השאלה אם ההורדה היא רטרואקטיבית.
לא, אתה לא... קודם כל, תיאורטית כן, תיאורטית גם יכולים לשלול להם אליפויות, אני לא מאמין שיעשו את זה, כי זה כבר דבר, השמות האלה, זה, חלק מהדברים הולכים אחורה עד לשנת 2013 ו-2014 וכולי, להגיד עכשיו, זה לא כמו נגיד הקלצ'יופולי באיטליה, שאתה מחליט שעכשיו שהעונה שעברה אליפות של יובה, היא לא של יובה או היא של אינטר, ללכת עכשיו פתאום לשלול אליפות לפני 10 שנים, 12 שנה, אין לזה סוף, זה כמו ור שעכשיו יחליט על משהו שהיה לפני 30 דקות במשחק. אבל אתה יודע, אם הורידים אותו בליגה, אם הם מחליטים שהם מתחילים את הליגה בעונה הבאה, והליגה הבחירה, אבל עם מינוס 20 נקודות ו-50 מיליון קנס, בוא נראה מה יהיה. בוא לא נשכח שלמרות שאין כס, עורכי הדין של מנצ'סטר סיטי הם הטובים ביותר שכסף יכול לקנות, ובסוף אתה יודע, למדנו, אנחנו כולנו די מבוגרים, למרות שאני הכי צעיר מבין שלושתנו, שבסוף הכסף מנצח בבתי משפט ולא דברים אחרים.
ברור. אין, אני רואה סדרה, באמת לא בדברים האלה שנקראת התעשייה, זה כבר עונה שלישית, מה קורה בבנקאות וכל הדברים האלה באנגליה. וגם זה יעבור, אתה יודע,
באנגליה מקום יחסית מסודר, אם אתה משווה אותו לישראל או לכל מיני מקומות אחרים בעולם.
הלו, היה להם פעם 127 מדינות תחת שלטונם.
אני אומר,
בגלל שהם מפקחים קומפלט, הם איבדו את זה, אתה מבין, זה הכל. אנחנו גם היינו שם. גוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם רון שהין, ספורט החיה, אתה על הן ערב טוב.
ערב טוב קוף, ערב טוב יוני, מה שלומכם?
אנחנו חיים בצניעות, אם היינו בגילך היינו אומרים שהכל סבבה.
הגעתי לתשובות האלה.
כן, בוא תספר לנו, הערב ב-8 מכבי פתח תקווה מול הפועל חדרה, נועל את המחזור השלישי, קודם כל יש הרכבים?
יש הרכבים, אתה רוצה להתחיל קודם מהשופטים או קודם מהרכבים?
קודם כל מהשופטים, זה הכי חשוב.
יאללה. אני יודע. אז נאי אלודה, שופט ראשי, מים וואלן כוונית עם עידן סולר, שופט רביעי, שלומי בן אברהם, בבר, יש לך את שלומי בן אברהם וחן אורפז חי. שופט רביעי, אביב
קליין. זה בסדר, נראה לי שיבוץ טוב.
לא קלטתי את הוואר?
וואר שלום בן אברהם וחן אורפז חי.
כן, הבנתי. טוב.
השופט במגרש יותר בכיר משנה.
לא, מה קרה לך? עבר כי...
התעדנתם, אני שומע פה, כאילו זה נרגע, בדרך כלל היה יותר
רק. לא, אבל בסדר, זה מחזור, אתה יודע, מחזור שלישי, מותר לשגות, השופטים גם, מתחממים וכאלה, הם יגיעו למצב שהם באמת יהיו לא גרועים, יהיו רק רעים. עכשיו ההרכבים של הקבוצות.
הפועל חדרה, אז לויטה בשער, לבבידי, עידו לוי, אמבונג' והראל שלום בהגנה, עבדולאי סיסה, רוסלן ברסקי, טרוס וידין לוגסי, קישור יעלום, וגוצוי דוניו ועד עיני חלוצים. מכבי פתח תקווה, מרקו וולף בשער, אזוגי, קארו, פלמן גלבוב וירדן כהן. בקישור, שים לב לרכש, אייל גולצה, ניב יהושע ועדן שמיר, קניונס, דמשקן, אם אני מדייק נכון, ואנס מחמיד, סוגרים את השלישייה הקדמית.
יפה. מה אומרים לך שם? שיהיה באמת כדורגל מופלא? או שבאים באמת לשחק באמצע?
קודם כל רגוע פה, אני בינתיים די ריק, אבל החבר'ה של חדרה
מתחילים כאלף צופים. כמה צופים? אלף?
כרגע אנחנו רואים משהו כמו 300-400, אבל מבטיחים לי לפחות 950, אז אנחנו נראה עם אנשי חדרה, אני תומך עליהם בדרך כלל. בכל מקרה, מבחינת, אולי נתחיל עם מכבי פתח תקווה, תקמה עם רנטו ג'וקוביץ' בלם בוסני בן 29, אמור להגיע כבר היום או מחר לארץ, גם מכבי נתניה רצו אותו, בשבוע שעבר שימו את קניונת, כמו שאתם זוכרים, על כך שסגרו פה את מכסת ששת הזרים. לגבי המשחק, זה הסיפור פה לדעתי, בעצם ארבעה שחקני רכש שעוברים בקרה ופותחים בהרכב, אומרים לנו כאן במכבי פתח תקווה, זהו, אין תירוצים, הדברים חייבים
כן,
לראות אחרת.
כן, אבל זה עוברים בקרה ברגע האחרון, ואתה יודע, זה נכון שהם היו בסגל וזה, אבל במכבי פתח תקווה לא יכולה להגיע מ-0 ל-100, ובטח לא במשחק הזה, ולכן אני חושב שבשביל בעבורם, קודם כל לאזן את הקבוצה, אפילו עם איזה טקו, זה לדעתי יהיה הישג, כי איך שהם נראים, עזוב את המצב שהם נקלעו אליו.
אל תשכח שלא היה להם רכש.
יוני, ממה שאני מדבר פה עם האנשים, הם מצפים לנצח, לצאת לדרך חדשה, אני לא חושב שהוא מבסוטים פה עם טקו, יש להם עליונות בקישור, על פניו, הם כן מצפים, אומרים שהשחקני רכש הגיעו בכושר משחק, אז אני ככה לא יודע אם זה בדיוק מה שיספק אותם טקו היום. בכל מקרה, רק אני אעבור לפועל חדרה בזריזות, גם כאן יש רכש, עומר צניור שחתם מהפועל תל אביב, 3 שנים, העברה חופשית, הספיק להתאמן רק 3 אימונים בלבד, אבל אומרים לי הוא בכושר משחק, הוא יקבל דקות ראשונות כבר הערב, רק חשוב להדגיש לגביו, יש איזושהי תחושה שהביאו רכש נוצאת, מבחינת אנשי חדרה לא מצפים שהוא יפרש שטרות כבר בשבועות הקרובים, רוצים לתת לו את הזמן, את השקט שהמועדון הזה יודע לתת, להתפתח לשחקן מוביל בהמשך העונה.
בסדר, תבדוק שם באמת אם יש ריבוי של מאמנים ביציע, היציע דליל, כדי שתבין מי המועמדים להחליף מאמנים בשתי הקבוצות, זה תמיד טוב לדעת לפני, מה שנקרא, אתה יודע, יומינט.
זה חשוב, קופ, אם יש לנו דקה, אני חייב לשאול אותך שאלה. מחליפים לכם את השם של הקבוצה לגבעתיים רמת גן?
מה זה?
מחליפים לכם את השם של הקבוצה לגבעתיים רמת גן?
לא מחליפים לנו כלום, אף אחד לא יכול להחליף, גבעתיים שמה את הכסף, רמת גן משקיפה בדעה מייעצת, אפשר להירגע. כן, שיין, המון תודה.
תודה לכם.
עכשיו אנחנו עם ליאם אדיב, כתב מעריב שנמצא בהפגנה מול ביתו של המועמד לשר, גדעון סער. ליאם, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. מועמד כרגע זמני, או שלא, לסער צריך לומר, כן. אז כן. אנחנו באמת מול ביתו של גדעון סער בתל אביב, נכן שלפני כבר שעה נאספו כמה עשרות מפגינים, בשעה האחרונה זה הפך למאות, במחאה שקוראת לו שלא להצטרף לממשלת נתניהו. ממש עכשיו, ברגעים האלה, חוסמים המפגינים את צומת נמיר ליד ביתו של סער. כזכור, לאורך היום שמענו דיווחים רבים על כך שמתקיימים מגעים מתקדמים לצירופו של סער לממשלה, בתפקיד שר הביטחון, מה שיביא גם את פיתוריו כמובן של יואב גלנט מהתפקיד. שמענו גם דיווחים אחרים, אתה יודע שאומרים שהוא ימנה להיות שר החוץ, וישראל כץ יקבל את תיק הביטחון במקומו, אבל על כל פנים ועל כל מינוי שלא יהיה, בשעה זו מתארגנת כאן הפגנה גדולה ומשמעותית מחוץ לביתו, כן. וגם במטה משפחות החטופים הודיעו שהעבירו את ההפגנה שתוכננה ערב מול ביתו של אריה דרי לכאן, זאת במטרה לנסות לייצר מוקד לחץ עיקרי. במתי המשפחות סימנו את ההפגנה הזאת בקריאה לשר, כמו שגם ציינו בהודעה שלהם, הם אמרו, כך את המסר הבא, הפקרת וגם ירשת, זהו גזר דין מוות לחטופים, כך במתי המשפחות, והפקרתם את כולם, זה אומר הפקרתם של כולם בשבי, הקריאות שאנחנו שומעים כאן מחוץ לביתו, הן כמובן בהלימה מוחלטת לכך, הן תואמות את המסר הזה.
ליאם, כן, כן. אנחנו עוקבים מרחוק, אם תהיינה התרחשויות, אנחנו נשוב אליך.
רק נגיד משפט אחרון, המפגינים וגם אנשי משפחות החטופים קוראים גם לגאול האבן ולמשפחתו של גינון צער ולנשות הפוליטיקאים, זה כל שממש חוזר כאן בשעה האחרונה, לשכנע את זוגיהם, את בני okay. הזוג, להגיע להם, אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
תודה רבה. אנחנו עכשיו עם אלעד חסין, מאמן הפועל חיפה, כדורסל, הלאה לנעד, ערב טוב.
תודה רון, מה נשמע?
בסדר, עוד שבועיים פותחים עונה, נכון?
כן.
ואיך אתם לקראת האירוע הזה?
מתרגשים, מתרגשים?
כן, כל עונה זה מרגש מחדש. אני באופן אישי מתרגש כי חזרתי לחיפה. כן, זה כיף. מי שאוהב את המקצוע ואוהב לאמן, אני בטוח שהוא מתרגש.
מה אתם מכינים לנו לקראת העונה החדשה? מה הציפיות קודם כל?
כן, בנינו קבוצה ממש מאפס. מטרה של הפועל חיפה לפני הצד ההישגי, קודם כל יציבות כלכלית, יציבות התנהלותית. בשנה שעברה היו כל מיני בעיות, אבל כמובן אם מדברים על המגרש, אז אנחנו נרצה קודם כל להציג כדורסל איכותי ולנסות להיות אחת משמונה הקבוצות שיעשו את הפלייאוף.
זאת אומרת, המטרה היא באמת פלייאוף, הליגה גדלה השנה, איך זה אמור להשפיע?
לא רק שהליגה גדלה, אני חושב שזה אחת השנים אולי החזקות ביותר של הליגה בעקבות ההתחמשות של קבוצות כמו הפועל תל אביב.
כן, אבל זו ליגה בפני עצמה, אני חושב, באמת מכבי תל אביב והפועל תל אביב, ירושלים, חולון, אלה נראות לי הארבע.
גם רמת גן, היום.
כן, מכבי רמת, אבל אני לא יודע, מכבי רמת גן, אתה יודע, באמת אנחנו צריכים עוד לבחון את זה. היא נתנה עונה מדהימה, גם קריית אתא, אני לא יודע אם זה יהיה עונה.
לא, אבל מכבי רמת גן העמידה שנה תקציב שלא זוכור לי קבוצות של
מלואה. העירייה עשירה.
כן, אז תראה, קודם כל, החתמות של שחקנים כמו שהפועל תל אביב החתימו, מושכות שחקנים לליגה, ו... התחרות ברגע שהקבוצות הגדולות משקיעות, התחרות כביכול נראה כאילו נפגעת, אבל בעצם האיכות הזרים שמביאים לארץ משתפרת. אני בטוח שיהיו עוד הרבה שינויים בהרבה מאוד קבוצות, אבל אני חושב שזה ליגה...
מה אתה אומר לזרים? מה אתה אומר לזרים שלך שבאים לחיפה וגם צורכים תקשורת, והיום עם גוגל טרנסלייט... הם יודעים כל מה שקורה כאן, שבאמת הם הולכים לגור בעיר שיעד, אם וכאשר תהיה מלחמה בצפון, מה אתה מסביר להם, כמה אתה מסביר להם?
קודם כל אני מסביר להם, ואני אומר להם ש... אם חסכל הדברים יקרו, אז קודם כל הביטחון שלהם לפני הכל, והליגה כמובן תדאג להגיב בהתאם, אנחנו לא נסכן אותם, אבל יחד עם זאת אני מסביר להם ששנה שעברה קרה מה שקרה והליגה חזרה לפעול כמתוכנן. זה לא קל, זה ממש לא קל, זה אפילו קשה, אבל אני כמו כולם מנסה.
רגע, אבל אתה שומע אצלהם, אתה מסביר להם כי אתה שומע אצלהם שאלות, חרדה, חשש, או שכרגע זה בכלל לא עומד על הפרק, כמו הרבה מאוד עסקים אחרים נגיד?
א', הם שואלים, הם לא מטומטמים, הם שואלים. ב', אתה יודע, אני מאוד אוהב להיות אגון עם השחקנים ולהגיד להם שיש איזשהו חשש מסוים, אבל יחד עם זאת אני גם אומר להם שהנה שחקנים בכירים כמו 1, 2, 3, 4 חתמו בישראל ואנחנו נדע לשמור להם על ה... קודם כל...
תגיד, היית פעם בהפועל חיפה, נכון?
כן, אמרתי בתחילת ה...
נכון, השאלה איזה רגע, שנייה, אבל אני יודע, שמעתי. איזה הפועל חיפה אתה פוגש עכשיו בהשוואה למה שראית אז?
כשהייתי בהפועל חיפה, זה כזה היה כמו בנייה מחדש בחצי שנה של ראשונה שהגעתי, קבוצה הייתה מוקמת מקום אחד לפני האחרון בליגה הלאומית. ונשארנו בליגה באותה שנה, ושנה אחרי זה עלינו ליגה. השנים האלה של אירופה ושנה שעברה יצרו בור כלכלי מאוד מאוד גדול, וזה למה היו את כל הבעיות שנה שעברה. לאט לאט היום עם הנהלה החדשה, חברת ניהול החדשה, מנסים לסדר את הדברים, ואני מאוד מקווה שלנו שנה רגועה ומסודרת.
תגיד, הם שואלים אותך על החזירים? שהם נתקלים במהלך השיטוטים בעיר?
על מי?
על החזירים בחיפה.
חזירים?
חזירים, The Pigs. זה היה באמת חלק מהאלבום גדול של פינק פלויד.
אתה לא חייב לענות על השאלה המטופשת הזאת.
למה לא? חיכה, מה? בוא נה, חזירים מסתובבים בעיר. בא אדם מן היישוב, דדה אמריקאי, אומר, מה קורה פה רבותיי? הם באים גם בלהקות, זה לא בודדים.
מה הסיפור? אני לפני כמה שנים, אני זוכר, שנסעתי חזרה מימון בחיפה, נסעתי בדרך הים, זה הדרך לא חורב, הדרך אולי השנייה כן. שיהודים, ופתאום יצא לי משם חזיר בר, לדעתי בגודל של המכונית שלי, אני כמעט התעשיתי שם תאונה.
לא, לא, זה המודל הקטן דרך אגב של הפריטים האלה.
זה מפחיד חבל.
כן, לא, זה מרק שלא באמת ייבעלו, צריך להכין אותם לזה. על הכיפק. אלעד, רק שתצליחו, צריך כדוסה בחיפה. נהיה
בריאים
רק ימים שקטים, ושתתחיל הליגה, שתצליחו, שיהיה כדורסל יציב בחיפה. תודה.
תודה רבה.
אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי
תנועה. אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו, תוצאות ביניים בליגה הלאומית, מחזור 4, הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 בעכו מול הפועל עכו, שער של אלטמן. אנחנו מדברים על הדקה 38 בשלושת המשחקים, הפועל כפר סבא, בני יהודה והפועל תל אביב, הפועל רעננה. אין שערים. אנחנו עכשיו עם יוני ארליך, קפטן נבחרת הדייביס של ישראל. אהלן יוני, ערב טוב.
אהלן קופמן, מה
העניינים?
ערב טוב.
ערב טוב, ניצחון 3-1 בלרנקה, ניצחתם את אוקראינה, הגעתם לפלייאוף. יופי של הישג, אבל מה הלאה? אתה יודע, השחקנים שלנו לא ב... בצמרת פה תהיינה יריבות, באמת אימפריה, כל אחת בתחומה. מה הולך לקרות?
כן, שמע, הולך להיות בפברואר, אנחנו מחכים להגרלה בנובמבר, בשביל להבין מי מהבית העליון, מה-24 הנבחרות הטובות, אנחנו הולכים להיפגש. זה הולך להיות חוויית טניס, זה בטוח, וכמו שהבאנו, זה הולך להיות אחת מעריות הטניס. משחקנו בפברואר נגד צ'כיה, גם שני שחקנים שהיו ב-30 הראשונים בעולם, ככה שאנחנו גם מצפים לאחת הנבחרות החזקות האלה. בואו נראה איפה יותר מעניין אותי לדעת איפה נשחק ונגד מי, זה יהיה האתגר הגדול. שלא יצא לנו עוד פעם בבית ונצטרך להריח במקום אחר.
כן, הרגלתם אותנו, אתה ושותפך אנדי, באמת הצמד אנדי יוני, היה שווה לנו נקודה בכל תאי בטורניר הזה. כן. הפעם אנחנו לא עם, זהו, פרשתם, אני לא יודע למה, הייתם יכולים להמשיך עד גיל 60, אבל בכל מקרה...
הרגשתי שפרשתי בגיל 60, ככה הגוף שלי היה שעבור
כן. לגמרי. אבל עכשיו אנחנו באמת, מי שמחזיק אותנו זה צוקרמן, שבאמת עושה גם הרבה טורנירי זוגות.
כן, אבל, הוא בשנה שנתיים האחרונות שם תשומת לב מאוד גדולה לזוגות. גם שיחקתי איתו איזה 4 שנים בזוגות, גם היינו ב... אני חושב ש-6-0 בניצחונות בדייביס, שזה גם רקורד מדהים. צוקי שחקן זוגות ממש טוב, ואני חושב שהוא גם ישים דגש יותר גדול על הזוגות בשנים הקרובות, בטר ובטר בשנה הבאה. ולגבי השחקן הבא, לצמד איתו, אנחנו עשינו ניסיון כלים, בוא נראה, ניסינו את רוי, שפעם ראשונה שהוא היה בדייביס, אתה יודע, לזרוק לדייביס זה פעם ראשונה, מהם העמוקים האלה, זה לא פשוט. גם אני, החוויה הראשונה שלי, סיפרתי לך, הייתה די טראומטית. בוא נראה, יש לנו חצי שנה לראות מי השתפר, מי לא. יש לי עוד כמה שחקנים אחרים שאני חושב שיש להם פוטנציאלית להיות שחקני זוגות טובים יחד עם צוקי. ננסה לראות מה נעשה, מי הצמד באמת הכי טוב שאנחנו יכולים להעמיד, האם הוא יהיה אנדיוני כנראה שלא, אבל עדיין מספיק טוב, אני מקווה בשביל להביא לנו נקודה פה, נקודה שם, שהזוגות מאוד מאוד חשוב בדייביס.
תגיד, אוליאל, זה משהו שאפשר לצפות ממנו כבר למשהו יותר גדול ממה שהוא הגיע עד עכשיו?
מבחינת יחידים או מבחינת הזוגות?
גם וגם.
מבחינת הזוגות, ישי הוא במצב פחות טוב, בגלל שהפורמט שלנו... לא מאפשר לי כמעט להעלות אותו למשחק הזוגות, כי הוא צריך לשחק את המשחק זוגות, וחצי שעה אחרי זה כבר להעלות למשחק יחידים. אז להעלות לזוגות, ומיד אחרי זה ליחידים, זה כמעט התאבדות מבחינתנו. גם פה זה הייתה איזושהי דילמה, ששיחקנו עם הרעיון הזה איזה 24 שעות, אבל בחום שהיה ובלחות הזאת, זה היה כמעט בלתי אפשרי.
אגב, הקפריסאים הרחו אותנו יפה בלרנקה.
הקפריסאים היו מדהימים, ממש, כאילו, סיפרתי לך שדיברנו בנפרד, הם פתחו לנו את הדלתות, זה היה משהו לא מובן מאליו, אני, אפילו אני לא הייתי, לא הייתי מודע לזה, חשבתי, בסדר, הם נתנו לנו איזה מגרשים, ותעשו מה שאתם רוצים, לא, הם פשוט היו שם עולים, גם מנכ״ל האיגוד, או יושב ראש האיגוד, גם מנהל המועדון, המנהל הראשי של ההתאחדות, משהו היה מדהים, היו עבדו איתנו, 24-7, הסיעו אותנו, אשתו של היושב ראש, הייתה אחראית על ההסעות, ממש הייתה כאילו הם צוות של, של האיגוד הישראלי, זה היה מדהים, ממש גרמו לנו לאושר, נתתי להם חיבוק ענק בסוף, כי באמת זה היה משהו לא מובן מאליו, איך הם כל כך התאמצו בשבילנו, ובאמת, ייחו אותנו למופת.
יפה. יוני, תמשיך כך, בינתיים אתה מצליח, הטורניר... כן, לא, אני אומר, הטורניר, הטורניר שהחל בארץ, שבאמת מירה לשבילי הביא לכאן, ופעם ראשונה מאוד נהננו, אני לא יודע מתי יחזור, אם בכלל.
כנראה שאף פעם לא, כן.
כנראה שאף פעם לא, כי קונים בסך הכל את הזיכיון בתאריכים. אבל נקווה לטוב. המון תודה.
תודה לכם, שערב נפלא.
לכולנו. סלאם ארגיל, מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, הקבוצה שלך ברצלונה מפרקת בדרבי שקטלוניה 4-1 את ג'ירונה, אהבת?
תשמע, זה משחק בפתיחת העונה שאפילו אנשים שהיו הכי הכי פטימיים, שאני לא בתוכם, במקרת הפליק, המאמן החדש הגרמני, באמת הם מופתעים מאוד, כי ברצה אתמול נצחה, כמו שאמרת, 4-1 בג'ירונה, ובליגה קבוצה יחידה שניצחה כל החמישה משחקים.
ביחס שערים גם מדהים, 17-4.
כן, כן, ריאל ביאריאל ואטלטיקו גם לא הפסידו, אבל גם היה להם טקו. וכן, נחכה עוד מעט לעוד חודש לקלאסיקו של ברסה וריאל. אני די חושב שריאל יותר טובה, כי ברסה תלוי גם מאוד בפציעות. היום גם דני אולמו נראה שזה יהיה פצוע לפחות חודש, אבל למרות שחסרים שחקנים כמו ראוחו, גבי וברנר הילד, בינתיים נראה מצוין.
בוא נדבר על האתלטיקו, היא ניצחה 2-0 את ולנסיה.
3-0 את ולנסיה, וליד ליד עם סורלו וחויאל ולנס שנכנס. כן, נראה טוב, נראה טוב מאוד, וללא ספק, הפעם, השנה הזאת, אני חושב שעם כל הכבוד לויה ריאל, שהיא הקבוצה היום הרביעית, אין ספק שזה עניין של שלושה, ברסה, אתלטיקו וריאל, וכן, אתלטיקו נראית חזקה. פחות, אני חושב שבוא נגיד, דרגה פחות טובה, בעיקר כמובן מבחינת איכותית מריאל וברסה, אבל עם ההתקפה, הצעירים האלה, אני לא צעירים, סורלו וחוליאן ובריזמן חוזר לעצמו. רגע, את
ויאריאל אתה לא סופר?
לא, ויאריאל היא קבוצה טובה, אבל לא מיימן גדול ברסלינו, אבל יהיה ממש ממש הצלחה גדולה אם הם מגיעים לצ'אמפיונס, יהיה סיכוי גדול, כי הגדולים האחרים הם לא בסדר, אבל לא בשביל להגיע לאליפות, לא ממש לא.
סל, המון תודה, נשתמע.
יאללה ביי.
פרסומות, משוב. דוד רוזנטל, עורך הספורט של וואלה. אהלן, ערב טוב.
ערב מעולה, מה שלומכם?
בסדר, בוא נדבר באמת על הקווטרבק של מיאמי. בחור מהוואי, שכבר עם שלושה זעזועי מוח, וכל הליגה רוכשת וגועשת, זעזועי מוח תוך כדי משחק, כן? רוכשת וגועשת, איך נותנים לו להמשיך לשחק כאשר אנחנו יודעים על כל הברין דמג' שיש בליגה הזו?
תראה, יש, קודם כל נותנים לו להמשיך לשחק, כי ברגע שהוא מוכרז כקשיר רפואית, כרגע הוא עדיין לא מוכרז, כי הוא ספג את הזעזוע השלישי ביום חמישי, אז אין הרבה מה לעשות עם זה, זו בחירה שלו, אבל... קודם כל, היו שני זעזועי מוח שהוא ספג נדמה לי שבוע אחרי שבוע, או בפער של כמה שבועות, וזה לכשעצמו ירער אותו, ועכשיו באמת עם הזעזוע השלישי, יש הרבה אנשים שסבורים שזה three strikes out, זאת אומרת שדי, הגיע הזמן שהבן אדם יפרוש. עכשיו, אנחנו יכולים להקביל את זה, אתה יודע, בצורה קצת שונה, לכל הפציעות שעבר סן מנחם ממכבי חיפה, ויוני מכיר את זה טוב, עבר המון פציעות, המון אירועים, ובסוף בסוף בסוף הייתה אחת שהכריע אותו. לגבי זעזוע המוח, שזה מקרה מן הסתם שונה לחלוטין,
כן, אבל באחרון שבהם, באחרון שבהם הוא התחיל פרקס, ידיים ורגליים, כל האצטדיון רע, כל העולם רע.
כן, עוד פעם, בסוף ההמלצה היא, שהוא יפרוש. זאת אומרת, כולם אומרים לו, חבר, אתה לא יכול להמשיך לשחק יותר פוטבול, ספקת שלושה זוזו עם מוח, אם אתה תמשיך לשחק, אתה תמות לפני גיל 50. אבל, אתה יודע, יש לו חוזה גבוה, כמו להרבה מאוד קורטרבקים מובילים בליגה היום,
ולהחלטה... אז מה, רוצים לנצל אותו כאילו? רוצים להוציא ממנו את המקסימום? אני לא מבין.
יש פה איזשהו עניין של ניצול...
מבחינת המאמן שלו, כפי שהוא התבטא, אז זה הוא יכול למות אחרי הקריירה.
בדיוק, תראה, אני אסביר לכם מה הסיפור. לפני עשור בערך, או אפילו טיפה יותר, רופאים של הקבוצה היו מחליטים אם שחקן יכול להמשיך לשחק. והם החליטו ששחקנים יכולים להמשיך לשחק, מן הסתם היו מאוד מקלים, עד שה-NFL באה, ועם כל התביעות שהיו נגדה, באה ואמרה, לא, 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 לא. מעכשיו רופא חיצוני הוא זה שיחליט אם השחקן יכול להמשיך לשחק. ומבחינת המאמנים...
לא רופא של המועדון לצורך העניין.
בדיוק, הרופא של המועדון אין לו יד ורגל בעניין הזה. רופא חיצוני בודק, רופא חיצוני אומר, אתה יכול להמשיך, אתה לא יכול להמשיך. מבחינת הליגה, מבחינת התדמית של הליגה...
מה קורה אם השחקן רוצה להמשיך?
הוא לא יכול.
הוא לא קובע.
הוא לא יכול אם רופא קובע שהוא לא... הרי אנחנו זוכרים את המקרה של גיא חיימוב לפני כמה שנים, שנפגע נגד מכבי תל אביב, והחליט שהוא רוצה להמשיך לשחק, והוחלף לפני המחצית בג'וש כהן. בארצות הברית זה לא יכול לקרות היום בפוטבול. זאת אומרת, אם הרופא קובע שהוא לא יכול להמשיך לשחק, אין שום סי, לא לשחקן, לא למאמן, לא לקבוצה. פה זה היה מקרה מאוד מובהק. אף אחד לא היה קובע, גם הרופא של הקבוצה לא היה קובע שהוא ממשיך לשחק. אבל יש פה באמת עניין עתידי, זאת אומרת, עם כל החוזה וכל העובדה שהוא פרנצ'י של מועדון ושחקן עתיד וכאלה, יש כאן הרבה משקל. אני חושב שזה שחקן שלא ימשיך לשחק פוטבול הרבה זמן, הלחץ הציבורי בסופו של דבר יכריע שם, כי באמת זעזוע שלישי, בזעזועים הקודמים הוא גם, באמת בזעזוע השני שלו שהיה לפני שנה או שנתיים, נתנו לו להמשיך לשחק למרות, זאת אומרת, אפילו הרופא הניטרלי לא זיהה שהוא לא יכול להמשיך לשחק, והוא המשיך לשחק ואז הוא הקיא שם. זה מאוד מאוד
בעייתי
כל הסיפור הזה.
כן, ראיתי אתמול משחק בין טמפה ביי ודיטרויט, ובאמת צריך להתחיל לחשוב על מיגון יותר טוב לקווטרבקים בכלל, מבחינת הראש, לא מדבר על הגוף, מה שהם חותכים, אבל שם יש להם תגיר שאמור לרקח את המכות. צריך לעשות שינוי בכלל בכל המדיניות, רוזנטל, להגן על הקווטרבקים שבסך כל הקבוצה השנייה רוצה לצוד אותם, לא משנה באיזה מחיר.
תראה, היו הרבה מאוד חוקים לאורך השנים שקלו על הקווטרבקים. היום באמת, כן. פעם, מה שיכולת לעשות פעם בתקופה של לורנס טיילור שאתה היית רואה, היום אתה כבר לא יכול לעשות.
כן.
זה עדיין, זה לא משנה כמה הגנה תהיה, בסוף מדובר באיזה ליינבקר שנכנס בך במהירות של 50 קילומטר לשעה.
נגמר לנו הזמן, התוכנית מסתיימת, נמשיך שבוע הבא, תודה דוד רוזנטל.
תודה, להתראות.
אנחנו מסיימים, יש היום המון ספורט, אל תראו חדשות, זה עושה רע בגוף והרבה ריפלוקס.